עכשיו ב-103 FM. ספורט עם מליניה קופרימו. 103 ערב טוב לכם מאזינות ומאזינים, אנחנו בתוכנית הספורט של 103 FM כאן ביום חמישי. אריה, יום חמישי בערב העולם מתחלק לשניים, שרופי הכדורגל יש להם כדורגל, נציגות ישראל, שרופי הכדורסל יש להם מכבי תל אביב בכדורסל. אגב, אני חייב לומר לך, אני מאחד מאלה שנוהג לא להפסיד משחקים של מכבי ביורוליג, חלק מהעניין, אבל שיש לי יום כזה אני מעביר ל3-4 דקות האחרונות, אני בטוח שאתה בדיוק הפוך.
מה, בכדורסל?
בכדורסל, יש לי את מכבי תל אביב ובאר שבע, אני צריך לראות.
אם אתה מצפה שהמשחק יהיה שקול, 3-4 דקות זה הרבה זמן. אתה צריך להעביר 30 שניות לסוף.
פעם דני גורין אמר לי, אם אתה מעביר לשתי דקות האחרונות בכדורסל, אתה מקבל את כל המשחק. אנחנו כמובן מדברים על משחק שהוא צמוד עד הסיום.
ודני דבורין זה עוד מהזמנים שהיה 30 שניות, היום יש 24.
נכון.
אז תעבור דקה בערך לסוף.
אז אתה היום רואה כדורסל ותקצירים.
בואי נעלו, אתה יודע, אני השבוע הייתי בן 71.
מזל
אז
טוב.
אז אני, קודם כל מזל. אחרי זה...
אוקיי. עכשיו, היום זה לא בטוח שזה טוב.
אתה אומר ימי חמישי.
ימי חמישי,
שאני הייתי משדר את מכבי תל אביב, זה היה עוצר. לא היה זה או משהו אחר.
אתה מספר?
היה עוצר.
לא, אבל אני מדבר
איתך. היה 100% רייטינג, זה היה הערוץ היחיד, זה היה הקבוצה היחידה.
אנחנו מדברים על הערוץ הראשון, שמכבי תל אביב שיחקה עם מיקי ומוטי, אלה היו התקופות של עוצר ברחוב. כי באמת לא היה לאף אחד שום דבר.
שנות ה-70, ה-80. בקיצור, היום... אני, זה גם עבודה, אני צריך לכתוב את התור שלי.
אז זה מה שאני אומר, זה עבודה שלי, אני חייב לראות את מכבי תל אביב ובאר שבע, לכן אני אראה רק את הדקות האחרונות של מכבי, אני מקווה שלא נהיה על הגונג עם שוויון.
אתה יודע מה ההבדל?
מה?
שמכבי תל אביב נגד באר שבע, זה אחד מהארבעה משחקים באמת היחידים שמעניינים, שיש באמת איזה... מכבי תל אביב כל שבוע יש סיפור.
עכשיו אנחנו בליגה האירופאית, יש לנו כל יום חמישית מכבי תל אביב ובאר שבע.
נו, וביורוליג.
ביורוליג גם.
גם.
כן.
אז זהו, אז לא משעמם, העיקר שיהיה ספורט, תודה לאל, עכשיו רק צריך לחכות דבר אחד.
ש?
משחקים, קהל, זה כבר משהו...
לא, אני רואה מה קורה באירופה, אירופה חשבה להחזיר קהל,
החזירו,
לא, אבל אני רואה היום את גרמניה וצרפת, ראשי הממשלה שם, מה זה, סגרים.
בכלל לא בטוח שיהיה ליגה.
לא, צרפת, הוא סגר.
אתה מדבר על כדורגל.
הוא סגר את, הוא עושה סגר.
כדורסל יכול להיות שלא יפסיקו.
אבל הכדורגל ממשיך.
יכול להיות שבצרפת היום דיברו עם שחקנים שמשחקים שם ישראלים, אמרו יכול להיות מפסיקים גם את הליגה. מפסיקים, לא עם קהל, לא בלי קהל.
אתה מפחיד אותי כי אנחנו נלך אחורה פה. אם נפסיק,
אם נלך אחורה, זה לא בגלל הצרפתים, זה בגלל היהודים. פה הפקרות שאי אפשר...
למה? בינתיים יש ירידה פנטסטית.
בטח, מה שאתה רואה היום זה מה שהיה לפני שבועיים. אתה כבר מתחיל לשמוע חתונות, תפילות, הפגנות, הכל חוזר, חביבי, יהודים.
קראת אתמול את העיתון שאתה כותב בו, את ידיעות אחרונות? סבר פלוצקר.
אתה אמרת הרגע, אני כותב, אני לא קורא.
אז אתה חייב לקרוא את הכתבה של סבר פלוצקר, אני מאוד אוהב את הניתוחים שלו, הוא אומר, אנחנו במצב מעולה, היינו הכי גרועים באירופה, במערב, היום אנחנו הכי טובים, ואם תתפתו, עוד הפעם תתפתו לכל הדברים שאתה מדבר עליהם, חתונות, אפילו בתי ספר, נחזור.
אתה לא מכיר, אתה לא רואה, זה הפקרות, עוד לא התחילו, אמרו חוזרים בשלבים. למה חוזרים בשלבים? כי אם פותחים בריכות, ואתה רואה שזה עולה, סימן שהבריכות הן בעיה. אבל אם פותחים את כולם ביחד וזה עולה, אף אחד לא יודע מאיפה הבעיה. אתה מבין? ואין סבלנות. כבר כל אחד נהיה בסנגור. נכון, אין סיבה לסגור צימרים, אין סיבה לסגור בריכות, אין סיבה... הדבר היחיד, תשלוט במה שקורה.
תשמע. הייתי היום בשוק הכרמל, כמה עצוב, ארי, אני אחד ש50 שנה...
באמת? לא נעים להגיד לך, אבל זה הודעה משמחת. זה ידיעה משמחת.
אני אגיד לך רגע משהו, שנייה.
אוי ואבוים, היה שם עכשיו 200 אלף איש.
שנייה, 70% מהדוכנים סגורים. זה נראה נורא. מי שמכיר את שוק הכרמל כמוני, זה נראה נורא. כל בעלי הדוכנים ששם הייתי, שכן היו פתוחים, אומרים לי, תגיד לי, איך יכול להיות שסופרים, מקום סגור, פתוח... ואנחנו מקום פתוח, סגורים, הם משתגעים מהעניין של הסופרים.
תקשיב, אם יש היגיון, היו פותחים, אם יש היגיון, היו פותחים את זה, לא פותחים את זה וכן הלאה. מכיוון שאין היגיון, או שהכל פתוח, או שהכל סגור.
עורכים ומפיקים שר פלסנר ועידן זנדני, אחראי על השידור ב-103 תום זוהר, ברדיו צפון 104.5 אמג'ד בדר, בדיגיטל ירון זאבי. בואו ניתן לכם את השידורים המרכזיים היום בטלוויזיה. המשחקים שיתחילו ברבע לשמונה, גנט מול אופנהיים של דבור, ספורט אחת, סיבה ספורט נגד מכבי תל אביב, ספורט שתיים, מילן נגד ספרטה פראג, ספורט שלוש, חגיגה אירופית על גבי אנדוורפן של רפאלוב מול טוטנאם, ספורט ארבע. המשחקים שיחלו בעשר בלילה, בניקוסיה מול פס ואיינדובן ללא ערן זהבי, ספורט אחת, ניס הפועל באר שבע, ספורט שתיים, ארסנל מול דנדוק, ספורט שלוש, חגיגה אירופית על גבי סלאביה פראג לברקוזן, ספורט 4, בערוץ הספורט בשעה 9:55 יורו ליג, ריאל מדריד מכבי, ריאל מדריד ביירן מינכן, ב-9:05 המשחק הגדול מכבי תל אביב פנרבחצ'ה, זה בערוץ הספורט. אז הזכרנו אריה, חגיגה היום, כדורגל כדורסל, הכדורסל נגיע, 9:55 מכבי תל אביב עולה בטורקיה למשחק מול סיבה ספורט, ואנחנו אומרים ערב טוב לכוכב מכבי תל אביב בעבר אבי נימני, הפרשן של המשחק הערב. אהלן אבי.
הלאה, נערך טוב.
איך התרשמת ממכבי עד עכשיו, אחרי שראינו את המשחק אחד בליגה האירופית, ומשחק אחד מול הפועל באר שבע? הפועל באר שבע, חייבים לומר, היה חלש מאוד. איך התרשמת עד עכשיו?
יש... צריך להפריד בין יכולת לבין
מנטליות.
אני חושב שתוצאות והפסידים. מבחינת יכולת, מכבי תל אביב לא נערך טוב. זה לא משהו שאתה יודע, אני יכול לחדש פה, אני יורד באמת לא טוב. משחקת מאוד מאוד הגנתי. ואין לה שום אוריינטציה התקפית כמעט לא קיימת. היה לה המון מזל בהגרלה במשחקים האירופאים בהתחלה, נפלה מול זלצבורג בפלייאוף והגיעה אוטומטית לליגה האירופאית, שזה הפסד באמת בפני עצמו בקשר לזה שהייתה הגרלה קלה. אבל פתיחת העונה היא לא טובה מבחינת הליגה, לשתי נקודות מ-9, ובינתיים דוניץ שהגיע בשלב מאוחר ולכן אי אפשר כל כך להשלים אותו, למרות שיש לו חלק בזה, אבל אי אפשר להשאים אותו לגמרי, כי הוא הגיע בשלב מאוד מאוחר, אבל יש לו חלק בזה שהקבוצה משחקת מאוד מאוד הגנתית, וזה בסדר שמשחק עם שלושה בלמים, ואני בעד זה, אבל צריכה להיות גם אוריינטציה התקפית למכבי תל אביב. אנחנו לא יכולים לראות את מכבי תל אביב בשבוע שעבר, נגיד הקבוצה מאזרבייג'אן, נגיד קרבח, שכמעט ולא מגיע לשום הזדמנות במכבי התקפית, ונגד שבע גם כן משחקת עם שלושה בלמים בליגה הישראלית, וגם בקושי יוזמת ובקושי מייצרת פעולות התקפיות. אני חושב שאולי עם הזמן ניתן עוד קצת זמן ועוד קצת סבלנות, וניתן באמת להראות את קביעת היד שלו או שלא, אבל בינתיים אני חייב לומר שזה לא נראה מעודד.
אתה יודע, אתה מדבר על משחק ההתקפה, אבי, ואתה גם אחד שעוזר לשחקנים. הביאו פה שחקן חלוץ פשיט, הוא שיחק בעונה, בשנה האחרונה 20 דקות, כאילו מתבשל עכשיו באימונים של מכבי. זאת אומרת, אתה אומר חסר שחקן התקפה, הביאו שחקן התקפה, והוא לא שימושי בכלל, אז למה הבאנו אותו?
פרימו, אני יותר נקודתי אפילו ספציפי, אני אגיד לך, אני לא מתעסק בפסיץ' או בכל שחקן אחר שהביאו או שהיו אמורים להביא. אני חושב שמכבי תל אביב אין לה כלל אוריינטציה אקצית. כלום. ממש כלום, כאילו זה הכל פעולות אישיות פה ושם, וזה הכל. בשבוע שעבר זה היה המסירה של דור פרץ, וגם אתה נכון שהפקיע את הגול, עברת שוער יפה, אבל אין, לא ראית שום דבר מעבר לזה. ממש, ממש כלום, אותו דבר זה חזר לעצמו מול באר שבע. פה הבלחה, שם פעולה אישית של שחקן כזה, זה הכל. אין שום אוריינטציה כפי, אין יציאה של המגידים קדימה, אין יציאה של שחקני הקישור. הכל מתמקד בעיקר במשחק הגנה, בהתגוננות, ויציאה להקפות מעבר, לתפות מתפרצות, וזה הכל. וזה לא מספיק, וזה לא מתאים
למכבי
תל אביב.
תשמע, ואם אני מסתכל על החמש שנים האחרונות, הדמות הכי דומיננטית, והאחראים הכי גדולים להצלחות של מכבי תל אביב בתקופה הזאת, זה היו המאמנים. היה להם פגיעה בול במאמנים, איביץ' גם היו טענות שהוא יותר מדי הגנתי.
לא, איביץ'
הגנתי.
עכשיו באירופה, אבל לא, בליגה אבל הוא היה גדול.
היה גדול, אבל גם היו טענות שהוא משחק אפילו בליגה הגנתי, ועדיין זה נראה יותר טוב ממה שעכשיו. אז אפשר
אני מסכים איתך, אריה, אני מסכים איתך.
עכשיו אני אומר, יש לו נקודות זכות לדוניס, שהוא לא עשה הכנה. הוא לא עשה הכנה. וזה משהו שאפשר להגיד, כאילו, לתת לו הקלה. אבל מעבר לזה, עד כמה ההחלפה שאפשר להגיד, היא נכפתה על מכבי, הם לא שחררו את
איביץ',
את איביץ', הוא עזב, אז או שלא הגיעו להסכמה, אבל אם היו יכולים היו משאירים אותו. עד כמה ההחלפה של המאמנים משמעותית לגבי מה שאנחנו רואים על המסך?
קודם כל ההחלטה היא מאוד משמעותית, כי אני חושב שאיביץ' היה מאוד סמכותי, מאוד דומיננטי, הייתה למכבי שיטת משחק מאוד ברורה, השחקנים שנכנסו, כל אחד שנכנס למשבצת, גם אם היו כאלה שלא ספקו תקופה או כאלה, נכנסו למשבצת, הם ידעו בדיוק מה הדרישות מהם, ואיביץ' יצליח להוציא מהם את המקסימום. לגבי דוניס, אני חושב שזה גם לא הוגן, לקבוע עכשיו לגבי דוניס, אם הוא כישלון או הצלחה, אני חושב שזה שלב מאוד מאוד התחלתי, והוא הגיע בעצמו בשלב מאוד מאוחר. באמת שהוא הגיע בשלב מאוד מאוחר, לכן צריך לתת לו עוד קצת זמן, גם כדי להכיר את השחקנים, גם כדי באמת אולי לראות ממכבי תל אביב כדורגל אחר, כדורגל יותר שמח, כדורגל יותר התקפי, כדורגל עם אוריינטציה התקפית, כי אני חושב שאם למשל היה קהל במשחקים עד עכשיו, הוא היה רואה את מה שהוא רואה עד עכשיו, אני חושב שזה היה עובר לו בצורה... זה לא עובר לו טוב בגרון.
היו 25,000 איש אולי שורקים, אבל אני חייב לומר לך על מה שאמרת, אף אחד לא יגיד על דוניס עכשיו שום דבר שהוא כישלון, אנחנו רק בתחילת העונה, אבל אני אגיד לך על מה אני מסתכל. הרי מכבי לא תזכה בליגה האירופאית. יכולה להתקדם, יכולה להצליח, היא לא תזכה. בכדורגל הישראלי, אבי, אתה יודע, היית שחקן מכבי, קודם כל זה אליפות בישראל. אתה מגיע למשחק נגד באר שבע, אבי, המשחק לא מתרומם, שני המאמנים הילוך ראשון, אני אומר, אבוקסיס, אני מבין, אולי טוב לו טקו. הוא לא עושה שום דבר עד לקראת הסיום בשביל שמכבי תתקוף. איפה מכבי בליגה לו, עם 2-9 בבלומפילד?
תראה, מבחינת באר שבע, באר שבע, משחק חוץ בבלומפילד, טקו זה תוצאה טובה. במיוחד שבאר שבע, אל תשכחו, יש לה סגל מאוד מאוד קצר, זה לא כמו הסגל של מכבי תל אביב, יש 30 שחקנים, שאתה יכול לעשות רוטציות מפה ועד הודעה חדשה. אני מסכים איתך שזה מאוד הפתיע אותי, יש משחק מול באר שבע, גם המערך המאוד מאוד הגנתי, וגם זה שלא יוצאים קדימה, וכל הזמן מתבססים על משחק הגנה, וזה בסדר, משחק הגנה, זה מאוד מאוד חשוב, משחק הגנה קבוצתי, משחק הגנה של רביעיית ההגנה, זה מאוד חשוב, אבל בסוף, ליגה ישראלית, אפשר לשחק הרבה יותר פתוח, משחק הרבה יותר התקפי.
בטח שאנחנו מחזור שלישי. בטח, נכון?
בוודאי, ולכן, אם לא בליגה הישראלית משחק התקפי, אז איפה כן? כי בליגה האירופאית בסדר, אתה אומר, יש יריבות כשעל הנייר הן איכותיות ומסוכנות, אז לפעמים שלושה בלם, זה דבר שהוא מתבקש, אתה יודע מה, לפעמים, ואפשר להבין את זה, וצריך לזרום עם זה. אבל לפעמים בליגה הישראלית, לפעמים שלושה בלמים, אני חושב שזה לא במקום, ואני חושב שזה הבעת אי אמון בשחקנים שיש שם כדי שיכולים כן להועיל מבחינה התקפית, ואני חושב שדוניס עם הזמן יבין את זה.
בוא נדבר על המשחק הערב, אבי, עוד שעה וחצי בערך, מכבי תהיה משחקת בסי בספורט, אז אם ניקח את המשחק של סי בספורט במחזור הראשון, היא בוויה ריאל כבר הייתה ב-3-3, אבל וויה ריאל, אנחנו יודעים, זה קבוצת ליגה ספרדית, קבוצה טובה, מנצחת 5-3, זה מלמד אותנו שהקבוצה הטורקית, אם היא נתנה שלישייה בוויה ריאל, זאת אומרת, יש לנו פה קבוצת התקפה שלא תהיה ברירה היום לדוניס אלא להמשיך אותו דבר.
דוניס, גם נגד הקבוצות, אם אתם זוכרים, במוקדמות של המוקדמות של ליגת האלופות, גם שמכבי שחקה עם היריבות בלטביה וגם שחקה עם היריבות בליטא, הוא צריך גם כן עם שלושה בלמים. שמכבי קבוצה הרבה יותר טובה מהם. אז בוודאי שבמדינות האירופאית הוא גם משחק עם שלושה בלמים, וצריך לקחת בחשבון שלסיב הספור, אמנם צריך לקחת בחשבון שוויה ריאל שיחקה עם חלק גדול מהשחקנים של הרכיב השנים בשבוע שעבר, וזאת לא הייתה הגנה שמשחקת בדרך כלל, לכן היא גם שווקה שלושה שערים, ובלי קשר צריך לקחת בחשבון שהקבוצה הטורקית היא מאוד מסוכנת בחלק הקדמי. יש לה שחקנים כמו יטאבר שהפקיע 13 שערים בעונה שעברה, והיא ויש לה את לארי קיודה שחק במכבי נתניה, ויש לה את ארונה קונה וקזימיר מינגה ועוד שחקן מצוין שהם צירפו בעונה האחרונה מטולוז את גרדל, שהוא גם כן שחקן איכותי בחלק הקדמי. זאת אומרת, בחלק הקדמי יש להם כלים טובים. אני חושב שהחלק הפחות טוב של הטורקים זה החוליה האחורית, שמכבי תל אביב צריך לנצל את זה בתקפות מעבר מהירות.
אתה יודע, אבי, אני עוד מספיק זקן לזכור את התקופה שאתה שיחקת, וגם הרבה לפני. פעם היו מעבירים ביקורת על מאמן לפי מספר החלוצים שהוא שם. היום, לפי מספר הבלמים. אתה יודע, אז פשוט משחקים שני בלמים או שלושה בלמים.
הם הביאו בלם ספרדי.
פעם היו מדברים, חלוץ אחד או שני חלוצים, אם כך.
ארי, אני אגיד לך, לי זה לא כל כך מפריע, כמו שכולם, להרבה מאוד אנשים, אני חושב שרים שלושה בלמים, אבל זה רק מאוד התקפי. שהמערך יהיה התקפי עם השחקנים המתאימים. אבל אני חושב שאם אתה צריך בליגה הישראלית עם שלושה בלמים...
נכון.
זה לא נראה.
כן, נגד מי אתה משחק?
עם כל הכבוד, כל הקבוצות המשחקות בקושי עם חלוץ אחד. אז משחקים שלושה בלמים בליגה הישראלית, אני חושב שזה מיותר לחלוטין. זה מיותר לחלוטין, ואני חושב שגם דונית מבין, מתחיל להבין את זה.
אבל תראה את הפסיכולוגיה. קבוצה שבמקרה הטוב מפקיעה שער אחד. אומרת, אוי ואבוי, אני אקבל אחד, אין כבר ניצחון, אולי אני אעשה טקו. קבוצה כמו הטורקים שאומרים, מקבל אחד, מחזיר שלוש. הוא אומר, אני יכול לעשות לעצמי, לשחק את כפי, חלק מהעניין זה גם לקבל פה ושם גול. מה קרה?
בדיוק, בדיוק, אני מסכים איתך. אני מסכים איתך במאת האחוזים, אני חושב שזו מחשבה נכונה. ולמכבי תל אביב יש כלים התקפיים טובים. היום, ככה, איך שמכבי תל אביב מגיעים פסיק, קשי או שהוא לא קשי, זה לא רלוונטי. למכבי תל אביב יש כלים התקפיים.
מי, מי? מי זה כלים התקפיים? אתה מתכוון אל יונתן כהן, אילון מלמוג, שכטר, תגיד לנו מי.
אני מסכים שבלקמן ושכטר ואילון מלמוג ויונתן כהן, הם שחקנים שכן יכולים לעזור. ודן ביטון, שחקנים איכותיים, אני לא חושב, למה אתם מורידים מהם? תאמינו בהם ותנו להם לדחוף את עצמם למקומות גבוהים. בוודאי שהם שחקנים טובים. אני לא חושב, אני חושב שגורמים להם נזק ועוול. בזה שיש כאלה שלא מאמינים בהם. מה יש לא להאמין בהם? למה הם פחות טובים לשחקנים של קבוצות אחרים? לדעתי הם טובים יותר. פשוט צריך להאמין בהם ולתת להם את הקרדיט. וקצת זמן, אי אפשר לתת משחק אחד וחצי משחק. זה לא צריך לתת להם לרוץ 2-3 משחקים כדי באמת שיוכיחו את עצמם.
אבי, לסיום, אמנם אתה תפרשן את המשחק, אבל תחושת הבטן, מה אנחנו הולכים לראות? אני מעריך שנראה גולים, אבל איך הם יתחלקו?
אני רואה משחק דווקא די שקול. רואה משחק שקול, משחק של טקו או טקו.
טקו עם גולים אבל, לא 0-0.
0-0-1-1.
וואי. אוקיי, אבי, שידור נעים שיהיה לך. אתם ב5-8 מתחיל המשחק, מכבי תל אביב בטורקיה. תודה, אבי.
בבקשה, ביי ביי.
ביי, אנחנו עוברים למשחק של 10 בלילה, היום מיד אחרי מכבי תל אביב באר שבע, משחקת בניס, עברנו היום יום,
זה המחצית של היורוליג, אפשר לקפוץ, לראות מה קורה.
כן, אתה יודע, קפץ לי היום בבוקר את האירוע בניס, אתה יודע, ישר קופץ לך העניין של באר שבע, אבל לשמחתנו שום קשר להפועל באר שבע, משחקת בניס, קבוצה מצרפת, עם ויירה, אחד הקשרים האחוריים הטובים בעולם בזמנו, אורי אוזן יהיה הפרשן בספורט אחת, אלן אבי. אלן, אורי.
אבי,
סיימתי. אבי, סיימתי.
מה אכפת לך? תהיה אבי.
אורי.
מה אתה מהקשן?
אמא שלי תיחס, אבל אורי...
לא, אורי.
התאמצה. כל בסדר, מה שלומכם?
אנחנו מצוין. אני בטוח שאתה מוכן למשחק. איזה ניס אנחנו הולכים לראות היום?
תשמע, זו קבוצה מעניינת. קבוצה שעשתה עכשיו במשחק האחרון 1-1 מול ליל. קבוצה שנמצאת במקום החמישי, 4 נקודות מהמקום הראשון בצרפת. משחק דווקא עם שלושה בלמים, שזה קצת מפתיע, כבירה גדל כמאמן באקדמיה של סיטי, בניו יורק, בקבוצת בת של סיטי, אבל בשנים האחרונות הוא משחק גם עם שלושה בלמים, וקבוצה עם שחקנים גם צעירים ומוכשרים, וגם עם שחקנים קצת ותיקים ומוכרים, כמו דנטה לדוגמה, הקפטן של הקבוצה, שהאוהדי סלווה ברזילאי לא זוכר אותו לטוב, אבל הוא עשה עונות נהדרות גם בביירן וגם בנבחרת ברזיל, זה יהיה משימה, עכשיו עד עכשיו מבחינתי עשת בלתי אפשרי.
יצא לך אולי לראות את החלק מהמשחק או כל המשחק שניס הובסה 2-6?
הייתי את התקציר, כי אני במקביל שידרתי את הפרק.
אז אין הגנה טובה שם? אין הגנה טובה?
לא, אני חושב שבסך הכל זה משחק שהוא יוצא דופן, הם התפרקו בין הדקות ה-79 ל-86, הם חטפו שלושה שערים, היה 3-1, היה משחק, אתה יודע, עם יתרון ללברקוזן, אבל לברקוזן התפוצצו עליהם בדקות ב-10 הדקות האחרונות. כמו שאמרתי לך, משחקים שלושה בלמים, דנטה הוא אחד הבלמים האלה, יש להם את מורגן שניידרליין, שמכירים אותו מימיו במנצ'סטר יונייטד, וקספר דולברג בהתקפה, שחקן צעיר שמאוד מאוד הרשים בתחילת הדרך באייקס, הוא מנסה לשקם את הקריירה שם. קבוצה שמשחקת מאוד מהר, מאוד אגרסיבי, היא נמצאת גם בליגה בתקופה טובה, שני ניצחונות ותיקו, כמו שאמרתי, והיא משימה, לדעתי זה רף מאוד גבוה. אם באר שבע תצליח להוציא שם משהו,
הפתעה.
מה זה הפתעה? זה יהיה בגדר של נס.
אז אני רוצה לשאול אותך בעניין הזה. תראה, ראינו את המשחק מול סלאביה פראג. אתה יודע, אורי, מי כמוך יודע, הקיצה זה 1-0 אחרי ש-90 דקות התגוננת. הפועל באר שבע בזכות זוסואה, עברה שלוש פעמים את החצי ונתנה להם 3 גולים. זאת אומרת, אני רואה את יוסי אבוקסיס באירופה ממשיך לשחק ככה. שאלה אם כל משחק הוא אותו דבר.
כן, תשמע, כל יריבה ובטח כל וניו, המשחק הזה בצרפת, הוא לא בישראל, הוא שונה. אבל בוודאי שמשחק התקפה מבוסס 100% על ג'וסווה, וגם ראינו במשחק הקודם, אפרופו המשחק הקודם, המחצית הראשונה זה באמת מה שתיארת, הם לא עברו את החצי פעם אחת, דקה 45 כדור עומק של ג'וסווה, ואז הגיע השער של אגודלו, אבל באר שבע זה לא רק המשחק הזה, היא ניצחה גם את ויקטוריה פלזן בצורה יוצאת מן הכלל, את מאטרוול, ניס למשוכה יותר גבוהה, זו קבוצה הרבה יותר חזקה, קבוצה מאומנת, באבוקסיס כמו שאמרת, ימשיך לשחק בדרך שלו, 3 בלמים להתבונן, ולקוות שג'וסווה יעשה את הקסמים שלו, אתה יודע, והגנה תחזיק מעמד, היום זה יהיה מאוד מאוד קשה, כי הלחץ הולך להיות גדול, יש שני חלוצים, גם רוני לופז, גם דולברג, יהיה להם קשה, אבל אתה יודע, אבוקסיס השנה באמת, אני אומר לך, מה שבאר שבע עושה השנה זה הישג פנומנלי, בטח למה שהמועדון עבר מאז חודש מרץ, להזכיר לכולם שהתחילה הקורונה, זה נראה מזמן, אבל זה היה לפני 8 חודשים, אלונה ברקת עזבת המועדון והכל נראה שחור ואפור, וכף אחד לא ידע מה יהיה, ותראה איכשהו החזיקו מעמד ויותר מזה, והם נראים טוב באירופה והגיעו לשלב הבתים, צריך להסיר בפניהם את הקומה, בעיקר בפני אבוקסיס והצוות שלו שמצליחים להחזיק את הקבוצה הזאת.
אחרי שאריה ישאל אותך, אני אגיד לך משהו על אבוקסיס.
לא, תשמע, קודם כל אני משתתף כל מה שאמרת, באמת אי אפשר להגזים בהישג שהם עושים, באמת כל הכבוד, אבל זה נראה כל פעם כאילו יש שחקן בו ברמה אחת מעל כל הליגה, ז'וסווה. וזה כל פעם, איכשהו הם מצליחים לסגור, קודם דיברנו על מכבי שהם משחקים הגנתי, ואז יש את הקוסם, שעושה איזה
מסירה על 50
מטר, וזה גול מהסרטים. אז אפשר להמשיך, אתה יודע, מי שזוכה בפייס, ומאמין שהוא הפך לקוסם, הוא יפסיד בסוף את כל הבית. אבל אפשר להמשיך להאמין בקסם?
תשמע, הוא העלה אותם, אני לא אגיד לך לבד, כי מסביבו עובדים 10 שחקנים בשבילו, צריך לפרגן להם גם כן, יש בהגנה את מיגל ויטור שעושה עבודה נהדרת, ולויטה שעשה התקדמות גדולה. אבל מבחינה התקפית, גם ז'וסווה, ותראו גם את הקולאצה, שחקן שהגיע לארץ, גם הוא התחיל את הקריירה בגיל 17, התקיע גול בגמר אליפות אירופה לנערים, במדעי עולם, שהוא יהיה הדבר הבא, משהו השתבש, לא הצליח כמעט להבקיע בשום מקום, כולל בסנטרוידן שממנה הגיע. ופתאום, אתה יודע, אבוקסיס וג'וסווה בעיקר, שממש מכין לו את הכדורים, מצליחים להוציא ממנו דברים שהוא, אתה יודע, הוא שכח שהוא ידע. אז אני חושב שזה, היכולת של אבוקסיס לגרום לשחקנים לעבוד, לתת לג'וסווה את הבמה כדי להראות את הכישורים שלו, וגם לשפר שחקנים נוספים, שבאמת עושים קאמבק יפה, ציינתית לויטה, גם שון גולדברג, שחקנים נוספים שעושים באמת עבודה נהדרת. אתה יודע, זה לזכותו של מאמן. מאמן, בהרבה פעמים נמדע, אתה יודע, תלוי מאוד בחומר שחקנים, אתה יודע את זה גם מהענף שלך, אבל אם הוא מצליח לשפר שחקנים כאינדיבידואלים, וגם הקבוצה מצליחה להגיע להישגים, זה הגדולה של המאמן, ואני חושב שאבוקסיס עושה עבודה פשוט מדהימה בבאר שבע, ולהגיד לך את האמת, הוא עושה עבודה מדהימה בכל מקום שהוא היה בו, אז
אני חייב לעצור שנייה את החגיגה, ואני אנסה להסביר לך למה אני מתכוון. קודם כל, אף אחד לא יכול לקחת מיוסי את מה שהוא עשה. גם קבוצה כמו סכנין, שלא יכולה להחזיק פחות מ3-4 מאמנים בשנה, גם שם הוא הצליח, ובני יהודה הוא הצליח הכל. בוא אני אגיד לך את זה עכשיו, לא מכובע של פרשן, ואתה לא מכובע של מאמן, תנסה להיכנס לראש, שלא עד כדורגל ממוצע, שבא לראות שעתיים כדורגל בטלוויזיה בסבבה, עם הגרעינים והבירה. אפשר לראות משחק של הפועל באר שבע? אני אומר לך, אני שם את ההישג בצד, יוסי אבוקסיס מסמן וי כל משחק, 3 נקודות, סבבה, נהדר. כצופה לראות משחק כדורגל, בלתי אפשרי.
לא הייתי מגזים עם בלתי אפשרי, אבל אני אגיד לך דבר כזה, יש הרבה סגנונות של מאמנים, יש את המאמנים כמו פפ גוארדיולה פנטזיסטים, ויש את יורגן קלופ עם הלחץ המדהים שלו, ויש את דיאגו סימאונה שמגיע להישגים בזכות הגנת ברזל, במשחק מאוד מאוד אגרסיבי. יש את אבוקסיס שדוגל בשיטה של 3 בלמים, ובאירופה הוא גם משחק אנדרדוג, אז בכלל זה עובד לו עוד יותר טוב. אבל אבוקסיס, אתה יודע, אתה אמרת בעצמך, זה לא מקרי, זה לא שהוא קידם שחקנים בכל מקום שהוא היה, הוא הסתדר עם הנהלות בכל מקום שהוא היה, והוא מסתדר, ג'וסווה הוא לא איש פשוט, בן אדם מאוד מורכב, כישרון כזה הרי הוא לא היה צריך להיות פה.
נכון.
כולם מסכימים.
הוא כבר היה צריך להיות עם שני אדומים, מעניין למה השופטים לא נתנו לו שני אדומים.
לא, עזוב את האדומים.
מה זה למה? למה? גם השופטים נהנים מהמשחק, מה חשבתם?
אה, אופה, זה לא חשבתי. גדול.
במשחק האחרון מול סלביה הוא בעד מ-50 מטר, תפס קצת את המסגרת, הוא ראה את השוער בחוץ, אתה יודע, אצל כל שחקן רגיל, אתה אומר, וואו, איך הוא ראה את זה, אתה זופה, וואו, זה החמתק, אתה רגיל שהוא על 50 מטר, שם כדור על המילימטר.
אורי,
הוא מיוחד,
הוא מיוחד, יוסי נותן לו קרדיט, הוא גם עושה מה שהוא רוצה, אבל אני...
מכיל אותו, יוסי מכיל אותו, ואתה רואה גם שזופה מעריך את זה.
אבל אל תשכח דבר אחד, במחזור הראשון הוא שלח לצילום ראש את אלמו כהן, ובמחזור החמישי, עכשיו שהיה לנו, הוא שלח לצילום צלעות את טל בן חיים.
אני עוד פעם, שוב, יש היום שיפוט מסך ורואים בטלוויזיה, אני בטוח שדברים כאלה, אם יקרו שוב, אני מקווה גם בשביל באר שבע וגם בשביל השחקנים היריבים שזה לא יקרה, אני בטוח שהוא, אתה יודע, יורחק, אתה יודע, במקרה של אלמו כהן בוודאי הוא היה צריך להורחק, לגבי טל בן חיים, אי אפשר להגיד שאתה יודע, אי אפשר בשיפוט המסך להגיד לשופט להוציא צהוב, אפשר רק אדום, אני לא בטוח שזה היה.
אפשר להרחיק לאחר המשחק?
לא, לצהוב לא, לאדום כן.
בוא נסביר.
המקרה של אלמו כהן הוא מקרה שבהחלט אני מסכים, שזה היה באמת...
לא, לא, אי אפשר, גם אלמו כהן אי אפשר היה אחרי המשחק להרחיק, התובע לא יכול.
הוא הוציא לו צהוב, נכון, כאילו השופט ראה ואתה לא יכול.
החוק אומר אריה? אם נעלם מעיני השופט, זה שהשופט ראה וטעה, השחקן ירוויח מזה.
הטעות
היא חלק מהמשחק. אם אנחנו מגלים עכשיו שמאחורי הגב, שחקן נתן בומבה, הוא יכול לקבל אחרי המשחק.
אבל אני חושב שהיום תסתכלו היום על זה. גם תסתכלו, אני מציע על פטריק פיירה, שבניגוד לחבר שלו פירלו, הוא אימן אותו גם בניו יורק, לקח את המסלול הארוך, לאט לאט בונה את עצמו כמאמן. אנחנו יודעים שקשרים אחוריים, בלמים, הם בדרך כלל מאמנים טובים. הם רואים את המשחק מאחור, הוא היה חלק מהקבוצה הנהדרת של ארסנל, ה-Invincible, הבלתי מנצחים, הוא עושה מסלול מעניין, למד אצל גוארדיולה, הוא עוד ידבר הרבה בתחום המאמנים, הוא עושה עבודה גם נהדרת בנים.
אורי אוזן, שיהיה לכם שידור מוצלח, נקווה שיהיו נקודות לבאר שבע.
שיהיה לנו בהצלחה.
בהצלחה.
אריה, דיברנו לפני השידור על אורל גרינפלד, נתנו לו את כל הקרדיט, ואתה שאלת אותי, ריאל מדריד, יכול להיות שהוא טעה באיזשהו מקום, והנה, אנחנו עכשיו איתו על הקו.
לא אמרתי שהוא טעה.
לא, אמרת לי שדיברו על זה שהוא
יכול... קודם כל, בטוח שהוא טעה, כולם טועים. אוקיי. אפשר להעביר משחק 90 דקות בלי טעות?
אני אומר ש-90 דקות בלי טעות הוא עשה.
מה אתה אומר?
יאללה. אורל גרינפלד, ערב טוב.
יאללה, ערב טוב, תודה.
מגיע לך, תשמע, היום היה לי בערוץ הספורט, אני בוחר את אנשי השבוע, בחרתי בחקי אחד מאנשי השבוע, אני אגיד לך למה, כי בשבוע שעבר...
השבוע היה חלש.
לא, לא בגלל זה הוא זכה, גם אם השבוע היה טוב, אני אגיד לך גם למה, כי אצלנו מדברים אורל על שחקן כדורגל, ומי שמייצג אותנו בליגה הכי טובה בעולם, זה מנור סלומון, קיבל בצדק את כל הקרדיט, ופתאום בא שופט, אני חושב שמאז מנחם אשכנזי, זכרו לברכה, ואברהם קליין, ייבדל לך חיים ארוכים, הם שניהם שפטו מונדיאלים, אתה היום, ולא כזה שופט על הדרך, מקבל ריאל מדריד, קודם כל תסביר לנו איך הגענו לזה, כי שנים לא היה לנו שופט בליגה הזאת.
קודם כל אני 23 שנים שופט, ככה לסבר את האוזן, אנשים לא יודעים ולא מכירים, אז זה לא מעט, ואני... לפני שנתיים בדיוק שפטנו את ריאל מדריד במדריד, זה לא פעם ראשונה. ובעלית, כמו שאתם יודעים ומכירים, עליתי לדרג עלית בסוף 19, זאת אומרת, לפני כמעט שנה, פחות משנה. והשאיפה היא להיות חלק מהדבר הזה ולהמשיך להיות שם, זה לא להיות אורח. יודעים, אנחנו עובדים מאוד קשה בשביל זה. הצוות
רגע,
שלי
יש...
ואני וכל מסתריך.
וויפה, יש לה את הקבוצת שופטים שרק הם שופטים בליגת האלופות ואתה בפנים? ככה
כן,
זה עובד?
כן, יש... כן, כן, יש ארבעה דרגים בוויפה, שזה נקרא דרג 3, 2 ו-1, ויש את דרג האליט. אז אני משתייך החל מדצמבר 2019 לדרג האליט, ששם יש 26 שופטים, שהם משם נלקחים השופטים לדרגים הגבוהים בליגה האירופית, ליגת אלופות, ולטורנירים הגדולים בעולם, שזה יורו ומונדיאל. השאיפה להיות גם שם, אנחנו עובדים מאוד מאוד קשה שזה יקרה, ותחיל להמשיך באותה הדרך.
לא נעים להגיד, אבל הסיכוי שלך לשפוט משחק גדול עולה בגלל שישראל היא על הפנים.
אני יכול להגיד שבדרך כלל זה דווקא הולך...
לא משבצים ספרדי למשחק של ספרדיות.
לא, אבל הספרדי יכול שזה לשפוט אנגליה-גרמניה.
זה כן.
בדיוק, הרי אני אגיד את זה בצורה כזו, סתם לצורך העניין, אני נלך על המונדיאל האחרון, במונדיאל האחרון בחרו 9 שופטים מכל השופטים בכל אירופה. והתשעה האלה, התשעה האלה שבחרו
ממדינות גדולות.
בדיוק. זה גרמניה, ספרד, אנגליה.
אז מה צריך לקרות, מה צריך לקרות שבקטר תהיה? מה צריך לקרות? מה ההליך בשנה הקרובה שצריך להיות?
אני חושב שאתה מכיר אותי גם מאחורי הקלעים המון שנים, ואתה יודע שאני לא מתעסק במה שלא צריך להתעסק, רק במה שתלוי בי. אז הצוות שלי ואני נמשיך להתעסק במה שתלוי בי ובנו, נעבוד קשה, ומה שמכאן יקרה הלאה זה כבר לא תלוי בנו.
טוב, תן לנו כמה שמות, אנחנו נעלה לראיין אותם, מה הבעיה?
בוא ספר לנו.
זה בצורה הכי ברורה שיש. כאשר וופה רואה התאחדות ואיגוד שופטים שזמין לשמוע כל בקשה שקשורה באופן המקצועי והליווי שצריך שיקרה, אז וופה רואה את זה בצורה מאוד מאוד חיובית, ועושה את הפעולות שלהם בהתאם. ואני יכול לומר לך שהיום מדברים באירופה על זה שאנחנו מגיעים מוכנים, ואנחנו עובדים מאוד מאוד קשה כדי להגיע מוכנים למשחקים האלה, לא להיות מופתעים, ואתה יודע, לקבל פידבקים מכל מקום אפשרי שראו צוות מוכן ועובד כצוות, אז זה כיף לשמוע.
ספר לנו איך זה לשפוט את ריאל מדריד. בכל זאת, זה לא עניין של שחצנות, שאתה פה בשופט שחקן ישראלי, אז אני קורא לזה, אתה מעביר את המשחק הזה צ'יפס. פתאום אתה רואה מול העיניים את רמוס, זה, אתה בא מוכן בצורה אחרת, לא?
בטח, הוא עם היד על הכרטיס צהוב כל הזמן בכיס.
אז א', הפעם רמוס לא קיבל צהוב, כי לפני שנתיים הוא כן קיבל, כשספט מדריאל מדריד. אז אמרת יפה, משה, זה באמת המוכנות. אנחנו מגיעים מוכנים לכל שחקן ולכל קבוצה, זה גם כמו שאנחנו כבר מתכוננים כבר ליום שני פה בארץ, המשחק ביום שני. ואני יכול לומר לך שישנם שחקנים, כמו טוני קרוס, ששפטנו אותו לפני שבועיים וחצי במשחק גרמניה נגד אוקראינה, וגם לפני שנה נבחרת גרמניה שבה הוא היה קפטן, וגם בריאל מדריד לפני שנתיים. אז כבר זה משחק רביעי תוך שנתיים, אז כבר מכירים, זה לא משהו שהוא חדש. ואני למדתי משהו מאוד מאוד ברור כבר לפני עשור, שבוופה הם עושים שיעורי בית על השופטים, כמו שגם בארץ מאמנים עושים, ויודעים כל שופט את ההיסטוריה שלו, איזה משחקים הוא שפט, איך הוא מתנהל, איך הוא נראה, רואים קליפים. אז ברגע שהם רואים שפט את הקבוצות ידועות לא פחות מהן, אז הם מתייחסים גם כן בעצם.
תשמע, קודם כל ירד לכם, אני לא יודע אם ירד או עלה, זה מעניין אותי לשמוע ממך, אם ירד או עלה לחץ מזה שיש ור. גם מצד אחד יכולים לתפוס אותך בטעות, מצד שני הם מחלצים אותך מקטסטרופה. והדבר השני, ירד לכם הרבה לחץ מזה שאין קהל. תשמע, ריאל מדריד, שאתה נכנס לאצטדיון, ו-80 אלף איש עליך, או יש אצטדיונים יותר רועשים, זה בלי קהל, זה משהו אחר. איך זה ישפוט בלי קהל? ודבר השני, איך הוור השפיע?
אז נתחיל מהמילה לחץ שאתה אמרת, ומי כמוך הרי יודע שלחץ זה דבר שהוא מצוין שהוא קיים, וחשוב לנתב אותו למקום חיובי. אז אני בהחלט מעדיף שיהיה קהל, ובהמוניו, אם לפני שנתיים שפטנו את ריאל מדריד במדריד, עם 76.5 אלף צופים, אז הלחץ היה חיובי, לחץ שהתאמנו אותו לריכוז, למשהו שממש דחף אותנו קדימה, וגם אם אתה עייף בדקה 80-90, לדפוק ספרינט של 80 מטר, אז אתה עושה את זה בכל הכוח מה שנקרא. אז זה אלמנט שאני מאוד מתגעגע ורוצה שיחזור בהקדם, ובגלל שהוא לא קיים, אפקט הקהל, אז לפעמים אתה צריך לבצע עוררות לך ולצוות.
ולגבי עבר,
עוד פעם אתה שאלת על לחץ, אם זה הוריד לחץ, אז אני אגיד לך את התשובה שאולי מאוד ברורה לכולם, שאף שופט בגלובוס, אני חושב, לא רוצה להתעורר לבוקר שהוא אחרי המשחק. כי אז מדברים רק על השופט שהוכריע המשחק. ועבר נמצא בדיוק מהסיבה הזו להוציא את הצדק לאור, ואם ישנה איזושהי טעות קריטית וברורה לסייע לצוות השיפוט. וגם כשזה קרה לי בארץ או בחול, אני הכי שמחתי שזה היה שם.
ספר את זה למורטה. אתמול שלושה גולים. תגיד לי, אני חייב לשאול אותך. יום שני, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, זאת אומרת, איך שלא נסתכל לזה, זה משחק השיא בכדורגל הישראלי. אליו אתה בא שונה? כאילו, כי אנחנו פה, בשכונה שלנו, סמי אופר, אתה מכיר את זה ביום-יום. איך אתה בא למשחק הזה?
אז אני אומר לך כך. ההכנה למשחק החלה כבר הבוקר. הדבר היחידי שלא קשור כל כך להכנה זה הרעיונות שאני מקיים היום, כולל אתכם כרגע, שזה חלק מהעניין, ומחר היא ממשיכה הכנה לכל דבר ועניין, כמו כל משחק בארץ ובחול, סופר ברצינות, כי אני, איך אומרים, אתה מכיר אותי מארץ ולא מאירופה. נכון. ואם אני בארץ לא אמשיך לעבוד קשה עם הצוות, ולא נצליח פה בכדורגל שלנו, שכל כך אוהבים במדינה שלנו, לא נצליח שם. אין פה בכלל מחשבה אחרת.
אני רוצה לשים דברים על השולחן, אריה, תקשיב.
רגע, אתה שופט מקצועני, או שיש לך עיסוקים נוספים?
אז אני מאוקטובר 2014 לקחתי החלטה חד בדית להחליט שאני מקצוען, אומנם לא על פי חוזה, אבל עובד בזה שלטיים, מהסיבה שאי אפשר להצליח ברמות...
אבל גם אי אפשר לחיות, אי אפשר לחיות רק ממשכורת
של... אני מסכים איתך במיליון אחוז, ויודעים את זה, כל מי שצריך לדעת את זה, יחד עם זאת. אם לא הייתה החלטה כזאת ולא הייתי שם, אז לא הייתי יכול להיות איפה שאני נמצא כרגע, ואני לאן שאני מכוון ביחד עם הסבב.
לדעתי משחק אחד בליגת אלופות שווה משהו כמו חודשיים בישראל, משהו כזה?
חודשיים בישראל מה? שכר שיפוט?
כן, שכר שיפוט.
בדיוק.
אתה מבין? משחק בליגת אלופות...
מה, שמונה משחקים?
משחק בליגת אלופות, שווה לו חמישה, שישה. לא, הוא לא משדר, הוא לא שופט כל שבת. יש להם לפעמים ור, לפעמים ליגה שנייה.
אני חייב לומר לכם משהו מאוד מאוד מהלב, מה שנקרא. אני פחות אוהב לדבר על כסף, ובמיוחד לא בפאבליק, ובאופן ציבורי. אבל אני חייב לומר לכם שבשביל להיות ברמות הגבוהות, צריך לדאוג שנהיה מקצוענים מכל ההיבטים האפשריים. כי אגב, אנחנו צריכים להיות מהטובים ביותר, ובטובים ביותר, אין דבר כזה לא להיות מקצוען.
100%. עכשיו אריה, אני שם דברים על השולחן. מתי התחלת לשפוט בליגת העל? בליגת העל. לפני?
2008-9, משחק ראשון שלי.
2008-9. אנחנו חוזרים עכשיו 11 שנה אחורה, ואורל גרינפלד מקבל משחקים. ואני מתקשר לרגיב טפר, ואני אומר לו, תשמע, אתם טועים עם הבן אדם הזה, הוא כל שבוע עושה טעות. הנה, אני מספר לו בשידור חי. ויריב טפר מתעקש עליו. הוא אומר, הוא יהיה שופט שלנו, הוא יהיה הכי... ואני אומר לו, כל פעם אני מתקשר, תעלה את יריב על הקו, תשמע כמה אני אומר לו, אתם טועים עם גרינפלד, כל פעם יש לו בעיה בזה. תקשיב, אם היו אומרים לי, אני זוכר משחק שלך בנתניה, ואני כאוהד, אם הייתי יכול להיות...
באיזה דקה זה היה?
הוא דקה ראשונה הרחיק לנו שחקן בנתניה.
פרימו, רק שטויות, הראש חמל.
לא, אבל מה שאני רוצה לומר לך, גרינפלד, באמת, אם אני לוקח את תחילת הדרך שלך 2008-9, ואני מדבר איתך היום ב-2020, אתה שופט בפור הכי טוב בישראל, כל הכבוד שלך, כל הכבוד לך, ויריב טפר צדק, ואני לא צדקתי.
אתה יודע מה הכי מדהים בסיפור שלך?
כן.
אתה יודע מה הכי מדהים, פרימו, בסיפור שלך?
כן.
שיריב טפר היה שם פעם לפני 12 שנה. זה שערוריה.
למה? מנכ״ל איגוד השופטים לא יכול להיות 10 שנים בתפקיד?
הלו.
אם הוא טוב, שישאר. אני לא יודע אם הוא טוב או לא טוב, אם הוא טוב, שישאר.
גם לא ראש ממשלה. שתי קדנציות, תודה ולהתראות. זאת דעתי.
בקיצר, יום שני, אנחנו מאוד מקווים, אוראל, שביום שני, אתה יודע איך אתה הכי גדול בעולם, שלא מדברים עליך.
אני מאוד מקווה שתדברו על המשחק שיהיה מענה, וגם אני מקווה ליהנות בדיוק כמו.
אני אגיד לך מה הכי כאב לי. שלא, בואי נע, יש שעונים כאלה מהבר מצווה, אתה לא יכול לשרוק דקה 91, אני אנדרדוג, אני כבר רואה את ריאל מקבלים פעם שנייה בראש, הרגת לי את הוויקן.
הוא לא, אורל, שתבין,
אתה היחיד שיכול לבזבז זמן.
כן, אריה התבאס מה-2-2, בשביל זה הוא אומר, למה גרינפלד הוסיף זמן?
נכון, היה כמעט מושלם.
אורל, שתמשיך להצליח, שלא נראה שום דבר מיוחד ביום שני, וסומכים עליך, תודה רבה, תצליח.
המון, המון, המון תודה לכם, להתראות.
ביי, ביי. עוזי דן, עיתון הארץ, אהלן עוזי.
אהלן.
רגע, הוא ריאל, לא?
עוזי ריאל.
אלוהים ישמור.
אבל לא, הם יעלו בסוף.
לא, אני מדבר על הגול הזה, דקה 93.
אתה מבין, אריה, אם זה היה הפוך, אם ריאל היה מובילים 2-1, הוא היה רוצה שגרינפלד יוסיף 17 דקות, עד שבשירת בחשבו. הכל אינטרסים,
לא? הלו, לבדי, להעיף.
עוזי, דיברנו השבוע מספר פעמים, גם על ברצלונה כקבוצה, שהיא לא הייתה טובה, וגם על הנושא של בורטומאו. עכשיו, אל תגיד לי שההצגה אחרי המון זמן של ברצלונה אתמול ביובה, זה בגלל ההליכה של בורטומאו.
אז אני אגיד לך שזה גם בגלל ההליכה שלו. ראית את מסי פעם ראשונה, אני חושב מתחילת העונה,
שמח, אבל
אתה יודע, אתה רואה שהוא מצב רוח יותר טוב. ראית איך ברצלונה יצא מחדר הלבשה? היו שלוש הזדמנויות בשלוש דקות הראשונות. ראית פה קבוצה, תשמע, בסופו של דבר, גם השחקנים הכי גדולים בעולם והכי מקצוענים בעולם, הם בני אדם. ואם קורה להם משהו טוב, אז הם במצב רוח יותר טוב, אם קורה להם משהו רע, הם במצב רוח יותר רע, גם אם הם על המגרש מנסים להיות כל משחק וכל התמודדות מקצוענים פר אקסלנס. כולנו אנשים, כולנו בני אדם, זה לגמרי חלק מהעניין. אני חושב שעוד חלק זה שיובנטוס גרועים, זאת אומרת יובנטוס מבולבלים, אני לא יודע אם גרועים זה המילה הנכונה, אבל פירלו בינתיים לא...
אתה יודע מה מפריע לי במה שאמרת? אני קיבלתי אתמול הרבה הודעות כי צייצתי על העניין הזה בטוויטר. עוזי, זה לא שיובנטוס קבוצה כל כך חלשה, אתמול ברסה לא נתנה להם לגעת בכדור, הם לא אשמים, ברסה הייתה גדולה אתמול.
ברסה הייתה טובה, אתה יודע...
ברסה הייתה צריכה להכניס חמישה גולים.
אתה לא שכחת, אבל שברסה גדולה, ברסה לא הייתה גדולה אתמול. ברסה יחסית לשבועות ולחודשים האחרונים, פתאום שיחקה משחק.
אז אני אגיד לך שני דברים. קודם כל, מתי שהיא רצתה להחזיקה לה בכדור חמש דקות בלי שהיא יובה תיגע?
זה גם כי יובה הייתה גרועה לדעת.
יפה, וגם... הם הגיעו לארבעה, חמישה מצבים, לא תגיד שוער לקח, מצבים שאתה שם אותם, מוזי, החמצות נוראיות.
נכון, א' גם ששני היה טוב, ולקח כמה כדורים, אין ספק, התוצאה, אתה יודע, התוצאה הייתה יכולה להיות אחרת, זאת אומרת, ומצד שני, תסתכל על מורטה, שהבקיע שלושה גולים, כולם נפסלו בנבטל, כולם באמת נבטל.
אין מה לעשות.
לא, לא, אבל בוא נזכור שלפחות אחד... אולי אפילו שניים, לא היו נפסלים אם לא עבר. נכון. זאת אומרת, אתה יודע, בתקופת אינזאגי זה היה 2-3 גולים. אז אני חושב ששוב, ברצלונה הייתה באמת משחק הכי טוב שלה, בטח העונה, אבל כמה חודשים. ועדיין, תשמע, מסי עוד לא שם שער שדה העונה.
נכון.
הוא
הגיע
בפנדל. הוא נתן, הוא שוב, הוא היה מצוין אתמול, יחסית לשבועות האחרונים. אתה יכול לצפות מברצלונה, בייחוד אחרי שהיא מנצחת פעם ראשונה בהיסטוריה, שישה מפגשים בטורינו נגד יובה, פעם ראשונה שהיא מנצחת. אני חושב שברצלונה מפה, זה ילך וישתפר, כי גם קומן, אתה רואה שהוא לומד איך הקבוצה צריכה לשחק. אתמול זה שהוא הכניס את דמבלה במקום פאטי, זה היה הפתעה, אף אחד לא ציפה לזה, ועובדה שזה עבד. אז יש לו עדי ברצלונה, אני חושב, סיבות להיות אופטימי.
אתה חושב, אוזי, שעכשיו יצאו לדרך חדשה, גם בליגה, גם בצ'אמפיונס, נראה את ברסה הרבה יותר טובה, הם מדברים בינואר על חיזוק הקבוצה, זאת אומרת, אתה רואה אותה עד הסוף גם בליגה הספרדית וגם בצ'אמפיונס?
תראה, יש לנו עכשיו שלושה מחזורים רצופים, זאת אומרת, שבוע הבא מחזור שלישי, ואז יוצאים עוד פעם לפגרת נבחרות, שבפגרת נבחרות הזאת, אתה יודע, היא משנה מומנטומים. אבל ברצלונה על הנייר, ואם בטח אם יביאו חיזוק מתאים בינואר, יכולה, כן, יכולה, אתה יודע, ברצלונה זה קבוצה שצריכה לרוץ בכל המסגרות ובכל זה, בייחוד שהליגה הספרדית, למרות ההפסד שלה בקלאסיקו, הליגה פתוחה לגמרי, אני לא הייתי פוסל ריאל חלשה. ריאל, למרות שהיא ניצחה בקלאסיקו, היא חלשה, וראינו את זה, אנחנו רואים את זה באירופה. אל תפסול את אתלטיקו שנראה טוב, אבל ברסה, שוב, אני חושב ששיא המשבר מאחוריה, גם פוליטית וניהולית, וגם
זה,
בכדורגל.
מה זה חיזוק? מה הם צריכים לחזור?
הם רוצים את החלוץ ההולנדי, אוזי, תן לי את השם. החלוץ ההולנדי של נבחרת הולנד, שהיה צריך לבוא עכשיו, נו.
ממפיס דפאי.
דפאי.
תשמע, לא יכול להיות שבברצלונה, אחרי שמעיפים את לואי סוארז, מי שלובש את מספר 9 זה מרטין ברייטרייט, שהגיע בחאווה מלגנס. אז נכון שעכשיו לפעמים מסי משחק בשפיץ, ולפעמים...
עוזי, הוא רק לובש את החולצה, הוא לא משחק בעמדה.
אבל עדיין, אתה יודע, אם אתה נותן לו את המספר 9, זה מספר שלבשו מקרויף ועד לואי סוארז, זה סוג של אמירה.
סמואל אתו.
כן, לא, המון שחקנים גדולים, סטויצ'קו וכו'. מסי הוא לא מספר 9, זאת אומרת, הוא יכול לשחק בכל מצב, בכל עמדה, והוא משחק לפעמים בשפיץ, וקומן משחק עכשיו 4-2-3-1, ולא 4-3-3, כמו שהיינו רגילים מברצלונה.
תגיד, אפשר להגיד...
אבל צריכים להביא חלוץ, וממפיס דפאי הוא מתאים.
אין בעיה, תגיד, אפשר להגיד, אני לא רוצה להגיד קדיש, אבל אפשר להוריד את המסך על גריזמן?
אה, תשמע, הוא לא במקום, הוא עשה, זאת אומרת, הייתה פה טעות כפולה. הוא נורא נורא רצה להגיע לברצלונה ככוכב עולמי, כדי לקחת תארים, כולל צ'מפיונס וכולי, אלוף עולם עם צרפת. ברצלונה, זה מובן. למה ברצלונה רצתה אותו והתעקשה לסעיף השחרור שלו 120 מיליון דולר, כשבעצם, בנבחרת ובאורגינל, הוא משחק בתפקיד של מסי. עכשיו, אתה לא מביא מישהו ש... זאת אומרת, מסי נשאר מסי. לא יודע אם להגיד זה, אבל אני חושב ש... האכזבה ברורה משני הצדדים, ועם העלייה של פאטי ועם דמבלה חוזר, ויש לך את פדרי שהוא שחקן עולה ויכול להיות מצוין, גריזמן, כן, גריזמן לדעתי בסוף השנה הוא כבר לא יישאר בברצלונה, אבל הכל נזיל, וגם השוק לא מה שהיה לפני שנה וחצי.
עוזי, הזמן שלנו קצר, אבל יש לנו גם המון אוהדים של מנצ'סטר יונייטד, שני משפטים, מה קורה עם הקבוצה הזאת? שבוע על הפנים, שבוע נותנת 5 ללייפציג.
אני אגיד לך מה כתבתי שבוע שעבר מנצ'סטר יונייטד, שאתה לא יודע מה לצפות מהם, אתה יודע, מליברפול אתה יודע לאיזה כדורגל לצפות, ומנצ'סטר סיטי אתה יודע לאיזה כדורגל לצפות, מנצ'סטר יונייטד אתה לא יודע מה לצפות מהם, יש להם חלק התקפי נפלא, אתה מסתכל על 7-8 שחקנים שאתמול חלק ישבו על הספסל, כולל טובים, ברונו פרננדש וכולי, יש להם חלק התקפי מעולה, ההגנה, למרות שלא קיבלו אתמול גול מלייפציג, היא שערוריה, ולכן זה שבוע מצוין, שבוע על הפנים. מרקוס רשפורד מוכח את עצמו במייסון גרינווד. יש למנצ'סטר יונייטד חומר לעבוד איתו, מה שהיא צריכה לטעמי זה לחזק את ההגנה, להביא בלמים ברמה של להביא זה קוליבלי כזה למרכז ההגנה, ואז אולי מצבה יהיה עוד יותר טוב.
עוזי דן הארץ, תודה רבה, נהננו כרגיל. ערב טוב לאופיר סער, וואלה.
אהלן, ערב טוב.
אופיר, חצי שנייה, אני חייב לתת את ההרכב לטובת אוהדי מכבי תל אביב, הרכב מכבי תל אביב היום בטורקיה, המשחק בדיוק בעוד שעה וחמש דקות, טננבוים בשער, קנדיל ודוד זאדה הם המגינים, ייני טיבי והרננדז הם הבלמים, ארבעה בקישור, גלאזר, דור פרץ, ריקן ודן ביטון, בהתקפה איתי שכטר, אריה, מה שדיברנו עם אבי נימני, עדיין נותנים דגש גדול מאוד על ההגנה, אבל אנחנו מדברים עם אופיר סער על המשחק שאמור היה להיות עם 25 אלף צופים בשבת בבלומפילד, הפועל תל אביב בתא ושליים. אופיר, נתחיל עם הפועל תל אביב, קלינגר בתקופה הזאת, זה עזר לו, ייצב הרכב, אולי תהיה יותר טובה מלפני הפגרה?
תראה, קודם כל, שיש סגר זה אף פעם לא טוב. סגר, לא התאמנו כמו שצריך, חוזרים מהסגר, את הבלגן של החלטים, לא היה שקט בהפועל תל אביב. מצד שני, אתה מכיר את קלינגר במצבים כאלה, אחרי שני הפסדים, הוא מכניס את השחקנים לאווירת מלחמה, הם באים בדרך כלל, אתה יודע, פחות כדורגל, באים לשחק על הלחם, באים לדעת להביא את הנקודות, ואני חושב שלביתר ירושלים יהיה מאוד מאוד קשה נגד הפועל תל אביב.
אתה חושב? אתה חושב?
אני חושב, כן, אני חושב שזה מסוג
המשקיד. אני חושב שביתר קבוצה מאוד מאוד מוכשרת.
זהו, זה ההבדל. ביתר קבוצה התקפית, שמחה, פועל תל אביב בא לשחק חזק, להפריע. אני חושב שלפועל תל אביב יש קישור יותר אגרסיבי משל ביתר. לסוג כזה של משחק, אני חושב שיכולה להפתיע את ביתר ירושלים. שוב, צריך לזכור, ביתר עדיין לא בכושר. שיחקה בסך הכל לפני... ביום שישי את המשחק אימון הראשון שלה אחרי תקופה מאוד
ארוכה. בסדר, לדראפיץ' וברדה יש 5 חילופים, מי שעייף אפשר לצאת.
לא, אופיר עלה פה על נקודה חשובה.
שמה?
ברגע שקבוצות הן בכושר רע, זה יתרון לחלשים. כי כשהם בכושר טוב, יש פער גדול.
נכון, לזה התכוונתי.
ככל שהקבוצות בכושר יותר גרוע, זה יתרון, הפער מצטמצם.
אופיר, הייתי מסכים איתך ועם ארי, אבל שתי הקבוצות מגיעות בדיוק אותו דבר. זה לא שביתר שיחקה...
כן, אבל ביתר
בא לנסות לשחק כדורגל.
נכון.
והפועל זה אין את הציפייה הזאת.
נכון.
הציפיות של הקבוצות הן שונות השנה.
מה נראה לך יהיה הרכב פחות או יותר ממה שאתה יודע עכשיו, יומיים לפני?
בקונטה התאמן היום. זאת אומרת, בהנחה שהוא קשיר, אני מניח שהוא יפתח עם אדגני בלמים, מגנים שי קונסטנטין ואורי מגבו. קישור, קריאף או זרגר ישחקו את שש, לפניו, אלי מוחמד, אמור להיות עידן ורד במידה והוא קשיר, אם לא, אז שלום אדרי, מקדימה מיכאל אוחנה ביעלום, חלוצים שוע ואלי רנטר.
מה עם הברזילאי שהביאו הכוכב?
תראה, מהרגע שהוא הגיע, הוא עד לפני יום, יומיים שלושה הוא לא התאמן, הוא הגיע עם אומץ על השריר, אני מניח שכבר נגד חדרה, או ביום רביעי, יש לבטר, צריך לזכור, כן. שלושה משחקים בשבוע.
נכון.
או חדרה, או במשחק נגד בני יהודה שאחריו, אני מניח שהוא יהיה בסגל. עוד פעם, אנחנו מסתכלים על בטר, יש המון ציפיות, המון כישרון, איך כל זה התחבר, פרימו, אתה יודע, זה...
אי אפשר לדעת. הכל,
לא היה, צריך לזכור.
אני רוצה, אבל... אני רוצה...
פרימו 27 לאוגוסט היה משחק רשמי האחרון של ביתר.
כן, אבל מצד שני, אני רוצה להגיד לך שראיתי קצת כותרות של מסיבת העיתונאים היום, וורד כבר אומר, רק בגלל אימונים ומשחקי אימון, שדרפיץ' וברדה הם כפפה ליד לביתר.
תראה, אתה מכיר את שיטת היעלון של מיקי, כיפיק לשחקנים. שחקנים אוהבים את הלחץ הזה, משחקים, באמת, כל השחקנים אוהבים מאוד את השיטה הזאת. השאלה היא, אתה יודע, בסוף פרימו, זה בית ירושלים, זה בנתניה, זה הפלייאוף העליון, ובית ירושלים, מקום שלישי, זה אכזבה. אז השאלה היא, התוצאות, השמחה היא לפני התוצאות. בוא נראה בפועל, וצריך להביא, אתה יודע, יש לנו, תוך שבוע אנחנו יכולים, אם היא לא תתחיל להביא ניצחונות, אז זה כבר לא יהיה אותו דבר. ואני חושב שגם דרביץ' וברדה, תוך כדי תנועה, יכול להיות שישנו דברים. אני לא בטוח שזה כל הזמן עם שיטת היעלום, בהרכב שמח, בהתקפי. יצטרכו לראות תוך כדי תנועה. אני אומר, הם מתחילים ככה, בהמשך דברים יכולים להשתנות.
בוא נדבר על...
מתי הם ימנו בביתר?
בביתר, לפני נתניה?
נתניה, ממש בעונה לפני נתניה.
חמש שנים.
חמש שנים. אז עידן ורד שיחק אז במכבי חיפה.
לא, הוא היה במכבי חיפה אז.
נכון, הוא לא היה שם.
תגיד, אז בוא נדבר רגע על ההרכב של הפועל תל אביב המסתמן. אתה יכול להגיד לנו פרט לשטקוס בשער, זה אנחנו יודעים מה הלאה?
עכשיו פה זה העניין אם קלינגר יפתח עם שלושה בלמים או שני בלמים. זו ההחלטה. אני מניח שיכול להיות שהוא יפתח עם... עם הבלם שהגיע קולו כקשר, או שהוא ישחק איתו. בכל מקרה, אם יפתח שלושה בלמים, אולי גרופר בצד שמאל, אבו עביד בצד ימין, ובלמים יכולים לשחק קולו, רז שלמה ודי גוטליב. קישור, יש לו את הבטוח עמנואל בואטן, שי אייזן, אם זה שלושה, אז יכול ששי אליאס יצטרף אליהם. מקדימה, אלטמן, החלוץ הגיאורגי קוטליה, ורואי זיקרי. שוב, אם זה יהיה שלושה בלמים, אז אחד מהם יצא החוצה. אלטמן הבטוח בהתקפה.
איך אתה רואה את המשחק? אמרת ש... אני רואה את זה ניצחון של ביתר אופיר, בשביל זה הפתעת אותי שאמרת שהם יקשו עליהם מאוד.
אני לא, אני אמרתי שהולך להיות משחק שקול, לדעתי, מבחינת התוצאה. אני לא יודע איך זה יתפתח. אני שוב, אני לא יודע, צריך ל... אתה יודע, יש... יש שחקנים כמו מיכאל אוחנה. אתה רואה, משחק נגד כפר שלם היה לא רע, יום שני היה לא טוב נגד מיהודה. אתה לא יודע איך להתחבר לשחקנים. זה משחק ראשון, זה כל הדבר הזה, שוע ואלי רנטר, זה הרבה שחקנים הכדור, פחות תנועה לעומק. יצטרכו לראות איך זה יהיה. תשמע, זה משהו שצריך לחבר אותו. אגב, נגד כפר שלם, ביתר מחצית ראשונה, התקשתה מול שלושה בלמים. זאת אומרת, אז אנחנו נצטרך לראות. אני עומד אחרי מה שאמרתי, פרימו לא אומר שביתר לא ינצחו, אני אומר שיהיה למשחק קשה, יהיה משחק מאוד שקול מבחינת התוצאה.
אוקיי, אופיר סער, תודה רבה לך. סוף שבוע נעים, עדכון של הליגה האירופאית, של הישראלים באירופה, ליל מצרפת מערכת את צלטיק, ניר ביטון על הספסל, אל חמיד, לא בסגל, אלה שני בלמי נבחרת ישראל.
שאחד מהם לפחות, שניהם היו חולים, לא?
שניהם היו עם קורונה,
מתי החלימו?
החלימו בשבוע שעבר.
זה לא פשוט.
לא פשוט?
זה לא פשוט.
יש כאלה שחוזרים מקורונה, דיברתי עם פרופסור בתל השומר.
אני לא מבין איך שחקנים שחוזרים או
להם שחק. כן, ראית את לואי טעם מבאר שבע, לואי טעם מבאר שבע, בשני משחקים נפל עם חוסר אוויר, והרופא רץ אליו, זה היה די מפחיד לראות.
אם לא תשלח,
איך תיקח?
טוב, אריה, אנחנו עכשיו בסוף השעה הזאת עם שלושה משחקים, ובשעה הבאה אנחנו נהיה עם כל הטוטו 16. אתה יודע, אימור, מה, אף אחד לא, חוץ מקופמן שזוכר לי את הטעויות, אריה, אני לא זוכר לך כלום.
לא יתפסו אותנו במילה.
לא יתפסו. סיבספור מארחת בטורקיה את מכבי תל אביב. דיברנו על המשחק הזה, 19.55, 2.05 לקבוצה הביתית לסיבספור, 3.10 לתקו, ניצחון חוץ של מכבי תל אביב 2.75, הווינר נותן בקטנה עדיפות לקבוצה הביתית.
אני לוקח.
אתה טורקיה.
כן.
אני הולך על טקו. ראיתי את ההרכב של דוניס.
למה? כי במשחק הגנתי הם בסדר.
כן, הם יכולים לשמור על השאר.
השאלה אם אפשר להחזיק 90.
אתה יודע שיש שם שחקן שאני חולה עליו בסיבספורט, לארי קיודה. הוא היה חלוץ של נתניה בתקופת ערן לוי.
אוקיי.
הוא עשה פה בית ספר לבלמים בארץ, הוא מהיר וזריז, אני מאוד רוצה לראות אותו היום, איך הוא משחק, אבל אני רוצה שמכבי יתנצח, עם כל האהבה שלי לקיודה.
בן רוצה, קיודה. אנחנו לא בעניין של רצון, נכון. אלא באימור.
יאללה, בשעה 10, ניס מערכת את הפועל באר שבע, כאן הפער הוא ענק אריה, ניס 1.30, תקו 4.40, באר שבע 5.50.
נשאיר את הציונות לפעם אחרת.
גם אני כמוך.
מה אני אעשה?
היום ניס נותנת בראש לדעתי. אחת ניס, ונסיים ביורוליג, פה אתה תיתן לנו כמה מילים גם.
אוקיי.
כי מכבי תל אביב מקבלת 3-4. בוא נגיד לטובת המאזינים שלנו, אם מכבי מנצחת בדיוק ב-3, זה פי 9. מכבי מינוס 3.180, פנרבחצ'ה פלוס 3.180.
צריך לקחת בחשבון...
זאת אומרת, לפי הווינר משחק צמוד, כבר אנחנו יודעים.
לא, משחק צמוד, אבל אנחנו עוד מעט נדבר דרך אגב מצביק השרף על המשחק.
נכון, הזה, בוודאי.
אבל צריך לקחת בחשבון, אחד הפקטורים הכי משמעותיים בפנרבחצ'ה, זה המאמן אוברדוביץ'.
אוקיי. לטוב לא, ולרע.
הוא כבר לא מאמן.
לא שם. מאמן.
ולכן, כל ה... כל הקבוצה עברה איזה שינוי, נשאר, הקבוצה עומדת על דקולו, שאנחנו עוד כן. זוכרים אותו מנבחרת צרפת וצ'סקה. תשמע, מכבי תל אביב, אני אומר לך, העניין של הקהל במכבי זה 10 נקודות.
מה יגידו הטורקים?
לא,
גם, מה יגידו היוונים?
גם, גם,
בוודאי.
גם, גם. אבל יש קבוצות, זה לא משמעותי.
כן.
צ'סקה. ולכן הסיפור של מכבי בלי
אתה
קהל...
אתה מוביל אותי לפנרבחצ'ה שלי ניצחון חוץ.
לא. לא, לא.
אלא?
לא, אחרי זה, לדעתי, מכבי בדיוק תיקח בקטנה הזאת.
אתה אומר בדיוק 3?
אם כבר אנחנו קרובים כל כך, אז יאללה, אני אקח את כל הכסף.
אוקיי. אתה אומר בדיוק 3, אני אומר מכבי מעל 3, אני מאמין בהם. ערב טוב, יואב כץ.
ערב טוב.
אני חייב לומר לך, הייתה לי שיחה לפני התוכנית עם אריה, אני לא יודע, אולי אתם, יואב בטוח, מבקשים אני שנדבר איתך על טראמפ וביידן. עכשיו רק תסביר לי, למה אתה לטובת טראמפ? אריה אומר אתה יואב לטובת טראמפ.
אתה לא בעניינים?
לא.
אני אסביר לך ברצון רב. קודם כל אני נמצא בערך בלוק אחד מהבית הלבן עכשיו, אבל אין לי פגישה איתו, זה דבר ראשון. עכשיו, אני חושב שטראמפ גם מבחינת הסקטור שאני נמצא בו, הסקטור של הריאל אסטייט, וגם מבחינת מדינת ישראל, יותר, טראמפ יותר טוב ליהודים, בוא נגיד ככה. המפלגה הדמוקרטית של היום, זה לא המפלגה הדמוקרטית של לפני 30, 40, 50 שנה. להפך, זה התחלפו היוצרות קצת. הרפובליקאים מייצגים את פשוטי העם, את ה-small business, והדמוקרטים מייצגים את וול סטריט ואת, את וול סטריט ואת החברה היותר ליברלית, היותר עשירה. אז הבחירה בטראמפ היא מאוד מאוד, די, מאוד מאוד קלה. המיסים הרבה הרבה יותר נמוכים, הם דואגים לסמול ביזנס, והתוכניות של הדמוקרטים, אם תסלחו לי, זה למעשה, זה מאוד מאוד דומה למה שהיה רוסיה, הברית המועצות.
שנייה, יואב, יואב, שנייה. אתה מדבר עכשיו כאזרח ארצות הברית, סבבה לגמרי. אנחנו רוצים לדעת כאזרחי ישראל...
לא, 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 גם כאזרח ארצות הברית, מעניין לשמוע.
לא, בסדר, מה שאותי הרבה יותר מעניין, שיואב, פתחת ואמרת, הוא הרבה יותר טוב לישראל. בזה תסביר לנו, למה טראמפ, אנחנו חשוב לנו שנשיא ארצות הברית יהיה טוב לישראל. למה אתה חושב...
נכון.
כן, תסביר לנו למה טראמפ טוב.
בוא נגיד ככה. זה עוד פעם, דווקא הדמוקרטים, זה המפלגה של הרוב היהודים היו מזוהים הדמוקרטים, וזה התחיל מזמן רייגן ובוש שהם עברו לאט לאט לרפובליקאים. הסיבה היא פשוטה. הדמוקרטים מושכים ביותר ויותר את המוסלמים, ויש יותר ויותר מוסלמים בארצות הברית, לא רק ערבים, מפקיסטן, מהודו, מאינדונזיה, והם... המדיניות הדמוקרטית נעשית, אף על פי שיש הרבה יהודים בקונגרס, הרבה מאוד אפילו, אבל הם לא יהודים שישראל זה בראש מהווהם, הם יהודים, הם יותר אמריקאים מה שהם יהודים. לעומת זה מי שבאמת ישראל חשובה לו, זה מה שנקרא הנוצרים הדוקים, ה-Christian Right, שהם מאוד מזוהים עם המפלגה הרפובליקאית. ומה שיצא, התחלפו היוצרות. הרפובליקאים שבזמן אייזנאואר, שהוא לא רצה אפילו להיפגש עם בן גוריון, הם פרו-ישראלים, והדמוקרטים מדברים נגד ישראל, מדברים אנטישמיות, נציגות מוסלמיות בבית הנבחרים.
זה בשוליים.
ואף אחד והדמוקרטים לא מדברים מילה אחת.
יואב, תשמע, יש דמיון, יש כמובן דמיון, אני כבר לא מדבר בין ביבי לטראמפ, אני מדבר בין הימין לשמאל בישראל ובארצות הברית, זה נראה, יש דמיון. מה שאני אומר, תראה, בסופו של דבר מדובר גם באדם וגם בדעות ובמעשים שלו. עכשיו, אני אגיד לך איך זה נראה מישראל, ואתה יודע מה? כנראה שאני לא עושה. האיש הזה הוא לא 100% בסדר. אבל גם אנשים מטורללים עושים לפעמים דברים טובים, שבמקרה הם לטובתנו. עכשיו, אתה לא היית רוצה, אני מדבר עליי, שאת העולם ינהל איזה בן אדם כזה.
אני חולק עליך.
למה? בתוך ארצות הברית?
רגע, אני חולק עליך, תן לי. קודם כל, זה לא איש מטורלל.
הוא מטורלל.
אם אתה רוצה דווקא איש מטורלל, ביידן, הוא לא יודע בין היום למחר, הוא לא יודע עם מי הוא נפגש, באיזה יום, באיזה מדינה הוא נמצא. הוא מבחינה קוגנטיבית, הוא לא מתפקד. מי שיחליף אותו זה האישה הכי קיצונית בסנאט, הכי קיצונית, הכי ליברלית, נבחרה כמה פעמים. אז מבחינת ישראל זה גרוע. עכשיו, הנימוסים וההליכות של טראמפ, הוא לא יקבל איזה פרס נובל לנימוסים וההליכות, אבל יכול להיות שיקבל פרס נובל לשלום על שלושה הסכמים שהוא עשה שמאוד מאוד חשובים לישראל. אז בוא נגיד ככה, איך שהבן אדם מתנהג, פחות מעניין אותי מה שהפוליסיס שלו. כי בסופו של ים אנחנו חיים עם הפוליסיס שלו, ואם אנחנו צריכים כסף למקולת, מה שללכת עם ההתנהגות
שלו. יואב, יש לי לך שאלה פרקטית. עד כמה, אבל באמת, עם היד על הלב, עד כמה, עזוב אותך מחגיגות והתרגשות, עד כמה באמת זה מעשי, מה קרה מזה שעברה שגרירות ישראל, ארצות הברית לירושלים? ממש מעניין.
אז תראה, מה שאתה אומר, אתה צודק, זה דברים לא, זה דברים יותר סימבוליים.
נכון.
אבל השלום שהוא השיג, הוא קנה את השלום עם סודן, הוא קנה
הכבוד.
את השלום עם האמירויות, הוא קנה את השלום, הוא שילם בשביל השלום הזה, וזה מאוד, מאוד מאוד מעשי. הוא היה מוכן לעשות את זה, המשטר של אובמה ושל ביידן עשו דברים שהם נגד ישראל באופן ישיר, ההסכם עם איראן הוא נגד ישראל באופן ישיר. אז אני מעדיף בן אדם שקונה שלום שעוזר לישראל קצת,
אוקיי.
מה שבן אדם שממש יכול לגרום להחרבת מדינת ישראל.
אין בעיה, אתה יודע, בתוכנית שלפנינו דיברו עם דני דיין. אתה מכיר את דני דיין? אתה שמעת עליו?
לא.
הוא היה קונסול, הוא היה קונסול בניו יורק, והוא לפני כן היה ראש מועצת ישע. והאיש הזה אומר, למרות שאני ימין והכל, מכיוון שביידן כרגע הוא מועמד מוביל, הוא אומר, חבר'ה, תירגעו, תירגעו. למה? כי ביידן זה לא אובמה, ביידן הוא יותר קלינטון.
יכול להיות שביידן הוא יותר קלינטון, יכול להיות, אבל ביידן הוא כבר לא שולט במפלגה הדמוקרטית. את ביידן הכניסו בתור בובה שתאחד את כל החלקים של המפלגה הדמוקרטית. המפלגה הדמוקרטית הולכת שמאלה ושמאלה ושמאלה ושמאלה. הם כבר על העיתונות עשו צנזורה. אם אתה לא מפרסם בעיתונות מה שהם רוצים, אז CNN ו-MSNBC ו-CBS, כולם עושים מה זה כבר לא מה שהיה בזמן. קלינטון היה באמת דמוקרטי קלאסי. ביידן הוא יהיה בובה, והוא ילך לצד של ה... והצד השני כבר מאותת לו, הצד הזה, הוא אתמול היה נאום מאוד חשוב של ברני סנדרס.
מה המשמעות? מה המשמעות?
I want a seat at the table.
מה המשמעות של שמאל? תגיד.
אני אנהל את המדיניות.
אין בעיה. מה המשמעות של שמאל? בישראל הפכו שמאל לכללה. אני שואל אותך, מה המשמעות באמריקה של שמאל?
המשמעות באמריקה של שמאל שהמיסים יעלו פי 2-3, שעזרה לישראל תפחת, בוא נגיד ככה, שיחסים מאוד טובים יהיו עם כל מיני מדינות ערביות שהן לא בהכרח אוהבות ישראל גדולות.
למה שביידן לא יעשה שלום כמו טראמפ?
ביידן היום לא מסוגל ללכת לבית שימוש, הוא לא יודע איזה יום.
עזוב ביידן, הסגנית שלו, אוקיי. למה שלא יעשה?
הסגנית שלו היא מאוד קיצונית בדעות שלה. אף על פי דרך אגב היא נשואה ליהודי.
נכון.
היא מאוד קיצונית בדעות שלה.
הבנתי.
היא אישה מאוד קיצונית בדעות שלה. היא האישה שנבחרה הכי קיצונית בדעות שלה בסנאט.
אוקיי.
היא לא תשנה את הדעות שלה מהיום למחר.
מה עם הפועל חיפה?
רגע, עוד שאלה אחת בלבד על טראמפ, ואחרי זה אנחנו עוברים להפועל חיפה. אתה יודע, אני בתקשורת, אני קורא את המפורסמים. אחד מהם זה לברון ג'יימס. למה המפורסמים הכי...
כל הספורטאים והאומנים.
אז זה מה שאני רוצה לשאול, את למה הספורטאים והאומנים הכי גדולים בארצות הברית נגד טראמפ?
כי הנשיא הוא גזען.
הנשיא הוא לא גזען, הנשיא הוא הנשיא הכי פחות גזען, אתה רואה, זה סיסמה, מה שאת אומר עכשיו זה סיסמה.
כן, הוא מחזק את המשטרה שהיא הורה בשחורים.
אני אתן לך את התשובה, לא, אז הנשיא הוא לא גזען, וזה כמו שביידן לא אנטישמי, אז הנשיא הוא לא גזען, בוא נגיד ככה. אבל בוא, כמו שרוב היהודים, 80% מהיהודים באופן מסורתי, הולכים עם הדמוקרטים, אף על פי שהדמוקרטים משנים ומשנים ומשנים את הקו נגד ישראל ומדינת, ונגד היהודים, אותו הדבר עם האתלטים השחורים. בדרך אגב, בבחירות האלו, אחוז הגברים השחורים שיתביעו לטראמפ יהיה בין 15-20%, הרבה הרבה יותר מה שהיה בכל הבחירות. בדרך כלל זה היה בין 3-5%.
זה בגלל העידוד של הספורטאים.
הרבה שחורים צעירים, בעיקר שחורים צעירים עשירים עוברים ועוברים לטראמפ, כי הם לא מסתכלים שחור לבן, הם מסתכלים על הכלכלה. הם כבר צברו כסף, הם מסתכלים על הכלכלה. זה
לא...
מה שהולך לקרות.
אריה, אתה לא מאמין מה קורה פה בוואטסאפ על השיחה הזאת?
No.
כל השיחות ספורט שהיה לנו, לא היה לנו כזאת כמות של הודעות. איך אנשים מתעניינים בארצות הברית?
יואב, עזוב אותך מהפועל חיפה, נקים מפלגה והכל...
יאללה יואב, בוא נדבר על הקבוצה שלך, על המועדון שאתה בעלים שלו. אז תראה, אין לי ספק, כמי שמכיר אותך כל כך הרבה שנים, שאם הפועל חיפה בליגה הייתה מפסידה 5, אז לא היית ישן טוב בלילה. אבל זה קרה במשחק אימון, אבל יואב, זה 5 ימים לפני הליגה.
זה יומיים לפני הליגה, ולצערי... לצערי אתה צודק, לצערי אנחנו, היה לנו התחלת עונה לא טובה, חלק גדול מזה זה בגלל שמתחילים, מפסיקים, מתחילים, מפסיקים, נכון. מתחילים, מפסיקים, אין בזה רצף. אני מקווה להתחיל כבר בשבוע, בעוד יומיים, רצף של ניצחונות והיכולת האמיתית של הקבוצה תיראה. אבל אני חושב שכל הקבוצות סבלו מזה, להתחיל, להפסיק, להתחיל, להפסיק, בידוד... לא בידוד, זה לא עושה כדורגל, זה באמת מפרנס.
אבל זאת המציאות.
משפחות, אבל...
יואב, זאת המציאות, כן.
זאת המציאות, נכון. אבל זה לא, המציאות הזאת לא עושה טוב לאף אחד.
תגיד לנו את האמת, בשיחות האחרונות שהיה לך עם סילבס, אתה והוא מודאגים, או שאומרים כמו שאתה אומר עכשיו, בוא ניתן לליגה לרוץ ונראה, או שאתה מודאגים מבחינת הקבוצה, הסגל?
מי שלא מודאג הוא טיפש.
לא יודע. למה? כדורגל לא צריך להיות מודאג, זה לא...
זה 7 משחקים בלי ניצחון, אני מודאג.
תגיד, אתה רואה, אני מעריך שאתה רואה את המשחק עם מכבי פתח תקווה בשבת, בביתך, אתה תעשה להם איזה שיחת זום או משהו לשחקנים לפני המשחק?
אני אעשה להם שיחות אישיות, אני עושה להם שיחות אישיות.
איך אתה רואה את המשחק הזה, יואב, לסיום?
אני מקווה שנתגבר על מכבי פתח תקווה.
קבוצה טובה מכבי פתח תקווה, אין מה לדבר.
קבוצה מצוינת.
יופי.
אתה יודע מה, בוא נעשה ברטר. אתם תנצחו את מכבי פתח תקווה וביידן יפוק את טראמפ.
לא, הוא לא יסכים.
I don't think so. נעשה ברגן אחר. אנחנו נצח את מכבי פתח תקווה וטראמפ ינצח את ביידן.
יואב קץ, הבעלים של הפועל חיפה.
נדבר אחרי הבחירות.
בסמוך לבית הלבן. אנחנו מאוד מודים לך על השיחה.
תודה רבה לכם.
אלן צביק השרף.
אלן.
תשמע,
לא שמעתי את ההתחלה, הוא כבר
הצביע
או שהוא שלח בדואר?
זה לא שאלנו.
לא שאלנו. למה, התחילו להצביע כבר?
בטח, 70 מיליון כבר שלחו בדואר.
70 מיליון כבר הצביעו.
אבל יכול להיות שוושינגטון יכולים, יש להם עוד...
יש או בדואר, או שאתה יכול כבר שבועיים,
הקלפיות פתוחות. לא, אבל אנחנו לא צריכים לשאול אותו על הבחירה, כי הוא כבר אמר לנו בפירוש את מי הוא בוחר, אז זה לא משנה.
הוא אומר את החודשים.
כן.
כן.
צביקה פנרבחצ'י היום על ראש שמחתנו, איך אתה רואה את המשחק? כי לפי הווינר, עכשיו היה לנו ווינר, לפי הווינר המשחק הולך להיות צמוד עד הסיום.
כן, אני חושב שהמשחק הוא צמוד. אני חושב חושב ששתי הקבוצות גם עם עליות וירידות, גם מחפשות עצמם. אני חושב שפתח, קודם כל, ושאני רבח שזה ברור, מאמן חדש, אחרי אוברדוביץ, יותר מהחלפת כל מאמן אחר. יש מאמנים שקשה מאוד להחליף אותם. אגב, אני חושב שאחת הבעיות של מכבי תל אביב, שהחליטו על החלפת מאמן, כי איביץ' עלה, להחליף, אנשים לא הבינו כמה קשה להחליף את איביץ'.
צביקה, אנחנו לא שומעים אותך טוב.
אתה מדבר מהממד?
כן, אתה מדבר, ואנחנו שומעים פה גם צרצרות קצת, אז או שאתה...
עכשיו?
מעולה, בטח.
יפה. אז אחד הדברים ש... למשל, היה ההחלפה של דוניס באיביץ', וקשה מאוד להחליף מאמן דומיננטי. כשאתה בא במקום אוברדוביץ', וזה קרה בכל ההיסטוריה, בכל הקבוצות שהוא עזב, זה מאוד מאוד קשה.
נכון.
אבל יש גם עוד דבר. למעשה, אוברדוביץ' בנה הרבה מאוד על סלוקס. וסלוקס היה בעצם המרכז שקבע את קצב המשחק ואת קצב הבנייה של כל התנועה. אוברדוביץ' כמעט ולא שיחק פאסבריק. ופה אין היום את הרכז הזה שמחזיק את הכדור ומשתלט על הקבוצה. דקולו מנסה, יש שני הרכזים האחרים, הם גם מסתכלים הרבה מאוד על הסל, וזה פוגע במשחק הקבוצתי. דקולו מסתכל על הנקודות שלו, הוא השתחרר סוף כל סוף מההגבלות שאוברדוביץ' יטיל עליו, והוא קצת משתולל. לפעמים זה יכול להיות לרעת מכבי, וזה יכול להיות לטובתה.
שמע, צביקה,
מכבי חסר שחקן הגנה כמו זוסמן, ומנסים למצוא לו מחליף.
ודיברת לו מהר. תגיד, אם ראית את סלוקס, אתה ראית, באולימפיאקוס, זה לא היה משנה הרבה אם הוא היה נשאר. הוא היום בכושר נוראי.
קודם כל, זה נכון שסלוקס בכושר נוראי, הוא מפרק גם את אולימפיאקוס. אולימפיאקוס מנצחים את המשחק כשהוא לא משחק.
נכון.
אבל לגבי פנרבחצ'ה, הם הביאו את לורנצו בראון, שהוא רכז, לא רכז, מהכוכב האדום בלגרד. והוא יותר מחפש את הסל, והוא פחות מחפש לבנות את הקבוצה. קבוצה אצל אוברדוביץ' בכלל, הבנייה של המשחק הייתה שונה, אבל להפעיל בעיקר את וסלי, אתה צריך מרכז שבונה ומנסה לתת את האסיסטים לווסלי, להפעיל אותו. וסלי לא יכול לקחת את הכדור לבד ולבצע את הסלים. אז סלוקס אלוף היה אצל אוברדוביץ' לבצע את הפיק אנד רול ולתת את הכדורים לווסלי. ופה זה קצת בינתיים לא דופק ממה שראיתי. גם הם, אני בשבוע, אחרי שהם הפסידו את המשחק נגד ביירן מינכן, אחרי שהובילו 20 הפרש, אני בשבוע שעבר ראיתי את מלוא המשחק נגד פנתינייקוס. ופנתינייקוס לא קבוצה גדולה. וזה היה נראה כאילו שפנתינייקוס מיועדים לפיינל פור, והטורקים בכלל לא בעניין.
נכון.
עוד החיקו את המאמן, הוא היה בטירוף, ודרך כלל הוא איש שקט ונחמד וזה. פעם ראשונה שראיתי אותו משתולל ככה לשופטים והוא חק.
תשמע, פנר בשנה שעברה התחילו גם רע את העונה, אבל אנשים אמרו זה עניין של זמן, ולקח להם הרבה זמן, והם לא חזרו לעצמם.
לא חזרו למזלם על העונה הפסיקה.
נכון, נכון. ואתה יודע, כולם אמרו מה, ההרכב זה הרכב לפיינל פור. המאמן, מאמן לפיינל פור. הכל זה, אז הם התחילו לא טוב, יאללה זה יסתדר, וזה לא יסתדר. העונה, עוד פעם הם מתחילים לא טוב, וזה משחק בין שתי קבוצות שאנחנו בשלב מוקדם, אבל זה כבר יכול לתת כיוון לעונה.
ברור, תראה מה שקורה, הליגה, רוב הקבוצות לא בכושר. מובילה את הטבלה ביירן מינכן.
נכון.
אני רואה פה משחק ולנסיה שעושה צרות לצ'סקה במוסקווה. אנדולו לא טובה, ריאל מדריד לא טובה. גם כולם אומרים, אלה יגיעו, כל משחק שאתה מפסיד היום, אתה משלם עליו. בטבלה. ויהיה קשה מאוד. אני לא יודע מתי יחזור קהל או לא יחזור קהל. אמרת קודם בצדק שלמכבי תל אביב חסר הקהל, אבל הקהל חסר גם לעוד קבוצות.
כן, אבל רק לקבוצות שהיה להם קהל קודם. לרוסים לא היה קהל ואין קהל.
הרוסים יש קהל, אבל הקהל הוא לא פקטור.
נכון.
קראתי היום
כותר... כשאתה בא לשחק בכל המגרשים בספרד, ברצלונה, ריאל מדריד, בסקוניה ווולנסיה, הקהל מלא והקהל דוחף אותך. כשאתה בא לשחק ביוון בכלל אין מה להתווכח, גם בגרמניה, גם בצרפת, הקהל
חסר, מתי הוא יחזור, אני לא יודע. אגב, אמרתם קודם, דיברתם משהו על צרפת, מה שההחלטה של ההתאחדות הצרפתית, זה שמבטלים את המחזור של סוף השבוע הזה בליגה.
בכדורסל?
כן.
וואלה. שכבר, שהם היו כבר עם קהל.
כי בכדורגל הם אמרו שהם ממשיכים. בכדורגל הם ממשיכים.
בכדורסל החליטו לשם לראות מה קורה, בגלל כל הפאניקה בצרפת, גם הנושא של המחלה וגם הנושא של האסלאמים, עשו הפסקה להשיב.
צביקה, אני חייב לשאול אותך לגבי וסלי, שראיתי כותרת שלו היום בוואלה, והוא אומר שאוהדי מכבי תל אביב מקללים אותו. אני יודע שאוהדי מכבי תל אביב מקללים את הגדולים ביותר באירופה. וסלי נחשב לאחד הגדולים באירופה?
היה לו תקופה של שנה וחצי שהוא היה בסיאו, ואז גם פנרבחצ'ה שלקחו את היורוליג, אבל אוהדי מכבי תל אביב מקללים או מתחילים עם שחקן שמתגרה בהם, או יש בהם גם היום... יש רשתות חברתיות, או במגרש עושה להם איזה תנועה מגונה, או כל מיני דברים כאלה, אבל היום הקהל איננו, אז זה לא משנה.
אה, אין לזה משמעות.
אני חושב שדינו מנגין, זה השחקן שקיבל בישראל את הכבוד הכי גדול אי פעם באירופה.
יריב.
יריב, בוודאי.
כלומר, שחקן
יריב. היה קורבלן.
קורבלן גם.
היה מרזורטי.
נכון.
היו עוד שחקנים טובים.
תגיד, צביקה, המנהלת העבירה החלטה על 10 זרים. אנחנו תכף נדבר על זה גם עם רועי כהן. אבל אני שואל, האם הבקשה של מכבי ל10 זרים מסמנת, חבר'ה, נפלנו עם בנדר, תעזרו לנו להשתחרר?
תראה, קודם כל, מכבי בשנה שעברה, בגלל הפציעות, וזו עונה שרק התחילה, הסתבכה בנושא הזה, וראתה ששמונה רישומים בלבד לא מספיקים לה. אני לא בטוח שבדרך כלל שנים קודם לא השתמשו בכל החילופים שרק אפשר. עכשיו, אני ברור שעד עכשיו בנדר לא טוב, אבל מצד שני ראיתי שעושים כל מאמץ במועדון כדי להצדיק את ההחתמה שלו, לדחוף אותו... התלהבו השבוע, אני לא יודע אם ראית את המשחק הפועל חיפה מכבי תל אביב.
ראיתי קצת.
אבל אני ראיתי את הכל.
התלהבות מוגזמת.
התלהבות שאני לא יודע על מה היא מתססת, אולי אני אנחנו לא מבינים כדורסל.
לא הבנתי.
אבל בסדר, אז עכשיו, ברור שהנושא של בנדר מטריד בקצה הראש את כולם, ואם הוא לא ייכנס לעסק, אני צריך להביא שחקן אחר.
השאלה אם זה רמז, אנחנו רוצים...
אבל זה עדיין לא קשור, בפני שמכבי עוד לא רשמה כמה... היא רשמה רשומים בליגה.
אוקיי.
אני לא יודע, לא ראיתי בדיוק כמה היא רשמה, הליגה בכלל עוד לא התחילה.
הווינר נותן 3 למכבי, מה אתה אומר?
איך אתה רואה את התוצאה הסופית?
אני רואה את מכבי מנצחת 2-3-4 הפרש, כן.
אתם כולכם כמו הווינר, כן. צביקה שרף, תהנה מהמשחק היום, תודה רבה לך.
חבר'ה, ביי.
ביי, ביי. אלן רועי כהן, כבר בהיכל ביד אליהו, אלן.
אני לא יודע אם אתם שומעים, אבל כמה זמן לא שמעתם קהל ברקע, תגידו.
מה זה?
יש פה חבר'ה, 20-30 מועדי מכבי, שבאו לרחוב ביגאל אלון, בכניסה להיכל, באו קצת לברך את השחקנים, לחזק אותם. הרבה זמן לא ראינו תמונות כאלה.
אבל למגרש הם לא יכולים להיכנס.
רגע, אני אנסה להגיע למקום שקט יותר.
אוקיי.
אתה מבין, קודם הוא היה במקום רועש, בשביל שנשמע את הרעש.
הנה, עכשיו שקט יותר. עכשיו אני שומע אתכם.
יפה.
לא, בדיוק בלייזר נכנס, אז אתה יודע, הם השתוללו.
רגע, עכשיו 7:25, עכשיו הם מגיעים.
אם הייתי אומר לך לפני 5 חודשים, כן? הייתי אומר לך שבלייזר מגיע להיכל, ואוהדי מכבי תל אביב משתוללים. היית אומר...
השתגעת.
שתיתי משהו.
לא יודע אם שתית משהו. הייתי אומר לך צריכה לקרות סיטואציה ספציפית כדי שזה יקרה. כי בלייזר בכל זאת זה שחקן בכיר, זה לא איזה מישהו שבא מהרחוב.
עדיין, אתה יודע כמה שחקנים גדולים.
אגב, זה רק הופך את הסיטואציה שלו ליותר מעניינת. כי אם אתם זוכרים, העדיפות הראשונה של מכבי הייתה רומן צורקין בכלל.
נכון.
בלייזר הוא סוג של עדיפות ב', ותראו, דברים לפעמים מסתדרים אחרת.
זה מזיק את מה שאני אומר.
ואנחנו התפלנו שסורקין לא הגיע למכבי תל אביב, אני זוכר את הדיון שהיה על זה, מדהים.
לא, מה שאני אומר, בסדר, גם עדיפות שנייה, אבל יש שחקנים קצת יותר גדולים מבלייזר שלא הצליחו להתאקלם במכבי, והוא עשה את זה.
תראה, הוא שילם, אני לא אגיד לך שילם שכר לימוד, כי הוא לא סבל בתקופות שלו מכבי חיפה וראשון, ועוד לפני כן בהרצליה.
הכל בסדר.
אבל הוא הגיע בגיל 27, אחרי שהוא עבר דבר או שניים.
נכון.
לא, אמנם לא שיחק המון באירופה, אבל מכיר טוב מאוד, יודע איך להשתלב במערכות. תראה, גם בעצם העובדה, תסתכל על הקריירה שלו. הוא היה שנתיים בהרצליה, 3 שנים בחיפה, 2 שנים בראשון. שחקנים בני 27, בשנתונים שלו, אתה רואה אותם, חוץ מאולי ברטימור שבאמת חתם קבע בירושלים עד שהוא עזר, הרבה מאוד מעברים של קבוצות, לא מתאימה לך סיטואציה, אתה עוזב אחרי עונה. בלייזר ידע להתנהל מול הנהלות בצורה רגועה ושקולה, כמו שהוא היה גם על המגרש.
כן,
וזה מה שהביא אותו למכבי בסופו של דבר.
אני הייתי בטוח, בוא נגיד ככה, 27 זה כבר, אתה יודע, זה כבר גיל...
צריך להיות בשיא שלו 27.
הכל בסדר.
בשיא,
הייתי...
כן, והוא מגיע למכבי, והוא בשיא שלו, כן, בהחלט.
אז אני אומר לך, בשיא שלו הוא היה בחיפה. ואני הייתי בטוח, אחרי העונה השנייה בחיפה, הוא היה בול, ואני חושב גם התעניינו, הפועל ירושלים היו מוכנים לשלם עליו הרבה כסף, וזה היה כאילו, אבל בסדר,
אבל, יש לנו היום... יש...
אבל בסדר, אבל הוא חיכה בסבלנות, ואל תשכח שבעמדה שלו, בעמדה מספר 4, בשנים האחרונות גדלו פה שחקנים הכי גדולים שיש לנו, אם זה...
תומר
אפילו,
גינת.
אתה יודע, לצורך העניין... אפילו אתה יודע, אתה הולך על חיפה, אז בשנים של חיפה גם ליאור אליהו היה בשיא שלו.
נכון.
והוא גם תפס משבצת במכבי, אז זה לא כזה פשוט.
רואי, לפני שנשאל אותך על 10 זרים, העדכונים האחרונים ממכבי, מה, יש משהו מיוחד היום לראות?
לא במיוחד, יש דריכות מאוד גדולה לקראת המשחק הזה, כי אנחנו מדברים פה על שתי קבוצות שיש הרבה דמיון ביניהן. קודם כל, שניהם עם האזן של... שני ניצחונות ושלושה הפסדים, שתיהן ההפסדים שהיו להם זה הפסדים צמודים של המשחק של פנר חוץ מהמשחק נגד פנאתינייקוס, שני הפסדים היו גם כן פוזיישנים אחרונים ממש כמו מכבי, הן סמוכות אחת לשנייה בטבלה, מקום 11 של פנר, מקום 12 של מכבי, אז יש הרבה קווי דמיון, ויהיה מעניין לראות את פנרבחצ'ה באיתן פוסט אוברדוביץ', כי... קבוצות שאוברדוביץ' עוזב...
תשמע, אני חייב להגיד לך...
באופן מסורתי לא מצליחות...
אני חייב להגיד לך, רואי, נכנסת גם לדעת גדולים, כי גם צביקה, גם אריה, פנרבחצ'י היום בלי אוברדוביץ', אבל כל הזמן שדיברנו על הנושא הזה שהיום מכבי תמיד משחק נגד פנרבחצ'י, ישר זה בלי אוברדוביץ'. אני חושב שזה המאמן היחיד שהייתם מדברים עליו, נכון?
תשמע, קודם כל ברור, תראה, קודם כל צריך... בוא תראה את הסיטואציה של פנרבחצ'י. לפני אוברדוביץ', הייתה קבוצה בחירה בכדורסל הטורקי, והייתה קבוצה שמשתתפת במפעלים אירופאים, אבל לא עשה פיינל פורים, ולא עשה הישגים גדולים ביורוליג. הייתה קבוצה מן המניין. הוא הפך אותה לקבוצת פיינל פור גבוהה. כל השנים שלו בפנרבחצ'ה, הם הגיעו לפיינל פור, עשו גם שני גמרים, זכה באליפות אחת. עכשיו אם תסתכל על ההיסטוריה, וזה אורי סביר האגדי שולף את זה ממעמקי מוחו, כל קבוצה שאוברדוביץ' עזב, לוקח לה שנים עד שהיא משחזרת את ההישגים. אפילו ריאל מדריד. כך שיש סיבה לדאגה לפנרבחצ'ה.
נכון.
אבל אותי מאוד מעניין לראות את המאצ'אפ בין איגור קוקושקוב, המאמן החדש, לבין יאניס פרופולוס. כי קוקושקוב יש לו, אנחנו זוכרים אותו מה-NBA, הוא מאמן את פיניקס. כולנו הרמנו גבה שמינו אותו לתפקיד הזה.
לא מיוחד.
מאמן מאוד מודרני, מאמן מאוד נכון. של שחקנים. הוא ההפך הגמור של אוברדוביץ' בהקשר הזה.
נכון.
ויש שם משהו מעניין, קבוצה קצת פחות אולי נוצצת, קצת פחות מאיימת, אבל זה עדיין פנרבחצ'ה.
כן, היא נשענת, כמו כל הקבוצות שדקו לא שיחק בהן, נשענת עליו. אבל אני הפניתי קודם שאלה, צביקה, מעניינתי מה אתה אומר. האם הגדלה, הדרישה של מכבי, ושקיבלו אותה, להגדיל מספר הזרים 10, זה רמז לבנדר, נפלנו איתך, הגיע הזמן...
וואו, לאן לקחת את זה? תותח.
טוב, קודם כל כבר שמעתי כשקוראים לזה חוק בנדר, כבר שמעתי את זה.
וואלה.
כבר שמעתי, זה מתחיל לאט לאט לקרוא, מתחילים לאט לאט, זה מתחיל להשתרש כחוק בנדר.
וואלה.
אני לא חושב שזה בגלל שבנדר לא טוב, פתאום מכבי אמרו בואו נעשה חוק. לא, אני לא חושב שזה העניין הזה, זה גם... אני פרסמתי את הסיפור הזה יום אחרי שאמר סטודמאייר הודיע שהוא לא מגיע, ואז ישר שייכו את זה לאמר... זה לא קשור לאמר, אמר בכלל ישראלי, זה לא קשור לזרים.
נכון.
מכבי רצתה את הדבר הזה כדי שתהיה לה יותר גמישות בעונה הזאת ספציפית, ולא רק לה, מן הסתם זה חוק שהוא כל הקבוצות יוכלו ליהנות ממנו, אבל לא לכל הקבוצות יש את הכלים בכלל להביא זרים בסיתונות ולהחליט.
נכון, אז זה לא רלוונטי לרוב הקבוצות.
נכון, אז אני חושב שבמה שנקרא בצוק העיתים, המנהלת אישרה את הדבר הזה, לא היו מתנגדים חוץ מהפועל תל אביב, שהסבירו, הטיעון היה לא בגלל שזה מכבי, אלא הטיעון של הפועל תל אביב היה, תמיד אנחנו מקבלים החלטות לעונה הבאה, זאת אומרת, לא מעכשיו לעכשיו, עכשיו מה קורה? מקבלים החלטה כזאת יומיים לפני שהעונה מתחילה, אז לטעמם זה היה טעם לפגם. בסופו של דבר, המהלך הזה מאושר, יכול להיות שזה יהיה חלק מעסקת חבילה, שמכבי תתמוך בפשרה כספית, שהיא תקבל פחות כסף מתקציבי המנהלת, בגלל שהקבוצות הקטנות רוצות להעביר תקציב שיאזן את רשת הביטחון, שזה לטעמים, אתם שואלים אותי, דעתי אישית זו סחטנות, חד משמעית, סחטנות פר אקסלן.
זה הכי פשוט לא להסכים, לעשרה זרים.
מה זה לא להסכים?
למה לא?
לא, אבל מה זאת אומרת?
תשמע, קודם כל...
מכבי יכולים, רגע, שנייה, מכבי, תראה, יש כל הקבוצות במנהלת חוץ מי, מכבי תל אביב, הפועל ירושלים, הפועל חולון, אולי גם הפועל תל אביב.
אין להם עניין בזה.
רגע, רוצות להעביר תקציב שייתן פחות לגדולות?
עזוב את הכסף, עזוב את הכסף, עזוב. מי שמכניס את הכסף, אחרי זה הופך את זה לסחטנות. קודם כל יש עניין ספורטיבי.
רגע, בסדר, אבל אתה אומר שיוותרו על זה, זה לא...
קודם כל יש עניין ספורטיבי.
גם אם מכבי לא הייתה... בסדר, אבל אנחנו מדברים על ספורטיביות בעולם שבו הדברים מתקבלים רק על ידי פוליטיקה. זה אפילו מגיע לכדורגל, אתה רואה, רוצים להקים סופר ליגה כמו באירוליג.
אז יש לזה מחיר?
תשמע, זה מצער, עוד פעם זה מצער.
למה?
אני באופן אישי חושב שזה סחטנות.
פרי, סליחה, פרי חושב שאיך שמחלקים היום את הכסף זה גזל. אתה אומר, אם מחלקו אחרת את הכסף זה סחטנות.
אבל מה זה גזל? אבל רגע, אריה, בוא רגע נגח צעד אחורה. המדינה הגדירה?
כן.
המדינה מפתה את הקבוצות על זה שהן לא יכולות להכניס קהל.
מה אתה אומר?
מה לעשות שפרי לא מביא הרבה קהל?
לא, לא, סליחה. אתה חושב שהחוקים האלה ניתנו לנו במעמד הר סיני? מי קבע שזה יהיה בגלל קהל? מי שעשה לובי...
מה זאת אומרת? אבל זה הפסד.
לא.
ההפסד הכספי זה לפי מהכרטיסים.
שמענו את מה שאתה אומר אלף פעמים מאלף אנשים. תשמע עכשיו משהו אחר. אני אומר לך שקבעו שהפיצוי יהיה על קהל, מכיוון שהקבוצות שיש להם קהל, הפעילו לובי במשרד הספורט. ואם פרי...
אני שואל אותך שאלה פשוטה.
זה לא פייר להגיד את זה.
למה?
משום שהם מפסידים הכי הרבה בגלל שהם הכי פחות, הם הכי הרבה כרטיסים הם מוכרים.
למה? פרי הפסיד ספונסרים בגלל הקורונה.
רגע, אני שואל אותך שאלה פשוטה. אני שואל אותך שאלה פשוטה. המדינה הגבילה את הקבוצות מלהביא ספונסרים?
אין בעיה.
רגע, שנייה. המדינה הגבילה קבוצות מפעולות שיווקיות, מתקציבים עירוניים. לא, היא לא הגבילה. היא אמרה, אתם יכולים לקבל עדיין את כל התקציבים שלכם. אני, הדבר היחידי שאני מונעת מכם, זה להכניס קהל.
תקשיב.
אני לא מונעת מכם לגייס ספונסרים, אני לא מונעת מכם פעולות ברשתות החברתיות, אני לא מונעת מכם שום דבר. אני מונעת מכם להכניס קהל, ועל זה אני אפצה.
יפה.
עכשיו, באים במנהלת ואומרים, באים באות הקבוצות הקטנות במנהלת, שלא מצליחות, לא מביאות הרבה קהל, ואומרות, זה לא הוגן. זה פשוט לא הוגן.
תקשיב.
עכשיו, תסביר לי פה איפה החוסר הוגנות.
אני אגיד לך. אם יהיה לנו זמן, אני אסביר לך איך בסוף...
תעשה את זה עכשיו בחצי דקה, כן, כי אנחנו מסיימים.
שהמדינה גם משפיעה על העיריות ועל הספונסרים שיתנו פחות כסף. חלק מהעניין של התקנות של הקורונה, קהל זה דבר שכולם רואים בעיניים וזה ברור מאליו. מיד נפגעת ההכנסה. אני אומר לך שהמדינה בכללים שהיא קובעת, היא פוגעת בספונסרים, היא פוגעת בעיריות.
רואי,
אנחנו חייבים לסיים, אריה, אבל אני רק רוצה להגיד לך...
נעשה את זה שיחה שלמה.
אני רק רוצה להגיד לך את הצד שלי, לא הצד של הכדורסל. יקירי,
אני אגיד לך בצורה הכי מנובלת. לך תראה את מי אוהד שר הספורט, ותבין למה נתנו פיצוי לספורט.
אריה, אתה לקחת את זה למקום לא נכון. אריה, תקשיב, אני רק שנייה רואי, תקשיב מה אני רוצה להגיד לך.
מירי רגב לא דאגה למכבי תל אביב.
אריה, אתה בטירוף על הנושא הזה, תקשיב.
לא, אני אומר לך.
אם לי יש סופרמרקט, ואתה בסמוך אליי, אני מכניס 100,000 שקל נטו בחודש, ואתה 20,000 שקל נטו בחודש. לשנינו יש אותו סופר. אני אקבל מהמדינה יותר ממך.
יקירי.
לא בגלל העיניים היפות שלי.
רואי, אתה יודע מתי היית צודק? אם מכבי תל אביב הייתה פונה לממשלת ישראל, שם היא יכולה לקבל פיצוי מיליארד שקל. אם הולכים למנהלת...
אבל הם לא רצו לעשות משהו פרטני.
לא, לא, למה? למה?
מה זה למה? כי מתייחסים לספורט כמקשה אחת.
למה? המקשה אחת? אז צריך לדאוג למקשה.
אתה רואי, הבנת? הצלחת להצבן את אריה.
בכדורגל, רגע, בכדורגל, די, גם יש קבוצות שמכניסות פחות קהל. רגע, הנה, אבל פרימו, זה משהו שקרוב לליבך.
מכבי חיפה מקבלת למה? הכי הרבה.
של הפועל ירושלים
תפנה ל... למה קריית שמונה לא רוצה איזון של רשת הביטחון?
אריה, קריית שמונה לא יכולה לקבל כמו מכבי חיפה, כי ינקלה מוכר 20,000 מינויים.
אני לא אומר כמו.
אבל זה מה שהם רוצים לעשות, אריה, אתה לא מבין? אתה לא מבין שזה מה שהם רוצים לעשות?
לא, לא. אף אחד לא אומר, אף אחד לא אומר לחלק את זה.
אריה, נדבר איתו גם על זה בשבוע הבא, יהיה לנו המון. רועי כהן, ערוץ הספורט, תהנה מהשידור. תודה רבה לך.
ביי להתראות.
ביי להתראות.
25 שנים לרצח יצחק רבין.
ערב טוב לחבר הכנסת לשעבר אופיר פינס.
ערב טוב, פרימו.
מה פרימו?
פרימו ואריה יותר ותיק. אתה יודע, היית אחד מאלה שהיה על אותה בימה בכיכר רבין, היום אנחנו רואים את התמונות ואת הסיפורים, אין לי בכלל ספק שזה נראה כאילו שזה היה אתמול בערב ולא לפני 25 שנה.
כן, זה שהזמן עובר מהר ואנחנו מתבגרים, זה נכון. הזיכרון הזה כמובן חקוק אצלי וזה סלקת שאני בשנייה באמת מרגיש שזה קרה אתמול. כן, המדינה, שבס נדמה לי אמר, לקחו לי את המדינה, לא רוצה להגזים, אבל אני חושב שהמדינה מאוד מאוד השתנתה מאז הרצח הזה, מדינה אחרת, בהרבה מובן.
בוא, אני אתן, קודם כל צריך להזכיר, אנחנו בתוכנית ספורט, אופיר קשור גם יפה מאוד לספורט.
בוודאי, אוהב ספורט גדול, במיוחד כדוריד אם אני לא טועה.
היה שר הספורט, לא? אני טעיתי. היה שר הספורט, היה שחקן כדוריד, היה יושב ראש איגוד ההתעמלות, חבר'ה, אוקיי. עכשיו עכשיו אני אתן לך סיפור מהזה. בשלישי לנובמבר, יום שישי, יום לפני הרצח, ישבתי עם ידידי דרור מור. הוא היה בכיר ביחידה להבטחת אישים. הזמנתי אותו לשיחה. אנשים אומרים, לא הייתה הסרטה. אני אומר לך, אני הרגשתי, אני לא אגיד לך רצח. הוא היה ממש בסכנה, רבין. הזמנתי אותו לקפה, שבס גדל איתי במחטש. אמרתי לו, תעשה לי טובה, תגיד לשבס שישכנע את רבין להפסיק את המסע ומתן עם הפלסטינאים כל מהן שמתפוצצים אוטובוסים. כי עוד מעט זה ייגמר לא טוב, אתה כבר זה. וואלה, גמרנו את הקפה, למחרת אני יושב בערב, מגיש את התוכנית ספורט עם יורם ארבל, את התוכנית ספורט כדורגל של שבת בערב, yeah. נגמר את התוכנית, אומרים ליורם, תישאר באולפן. והוא הודיע הראשון.
זה היה מיד אחרי המשחק, נכון. מכבי חיפה בית"ר ירושלים.
אז עוד לא היה אולפן לחדשות. עד שהחדשות
יתארגנו.
פתחו את האולפן, יורם החזיק את השידור.
כן.
לא ידעתי, לא ידעתי. מה, חדשתי.
כן, כן. מה אתה זוכר, הדבר שאתה הכי זוכר מאותו יום?
תראה, אני הייתי הסגן של בר כוכבא. בר כוכבא שלנו היה צ'יץ'. צ'יץ' היה מארגן של האירוע הזה, של עצרת השלום, ואני הייתי הסגן שלו, הייתי העוזר שלו הראשי. אז אני הייתי אחראי על כל האוטובוסים שהגיעו ולפזר. אז ירדתי מהבמה קצת לפני הסוף, וזה 10 דקות לפני הסוף, כדי להתחיל לארגן את המבצע של הסעת ההמונים חזרה לכל חצבות הארץ. ולכן בעצם כשראיתי את פרס יורד, הוא ירד אחריי, וראיתי את רבין יורד, וכשבעצם יגאל עמיר רצח את רבין, אני הייתי, עמדתי 10 מטר מרבין, אבל עם הגב לרבין, הייתי עם הפנים לאבן גבירול, כן? עם הפנים, עם הגב, אבל את היריות שמעתי מאוד מאוד טוב, שמעתי אותם חזק, 3 יריות, ממש אחת אחרי השנייה, ולי היה ברור באותו רגע שרבין לא רק נפגע, אלא שרבין נפטר, מת. למה היה לי ברור? כי ידעתי שאין לו שכפ"ץ, הייתי מאוד קרוב לרבין, ידעתי שאין לו שכפ"ץ, והרגשתי שאף אחד לא הפריע ליריות. עכשיו, השבק ישר השכיב אותנו על הרצפה, לידי אגב הושכבה נחמה דואק, העיתונאית, ידיעות שגם עמדה לידי, ועם הפנים לרצפה השכיבו את כולנו ואמרו לנו, ותשמעו, ואני שמעתי את זה במו אוזניי, זה לא מישהו שסיפר. אני שמעתי, חבר'ה תרגעו, זה סרק, זה סרק. זה מישהו אמר, זה בוודאות. אגב, יש על זה היום סרט בערוץ 12, נדמה לי, אני לא יודע בדיוק מה הולך להיות שם, אבל אלה דברים שנאמרו, אני לא יודע אם זה נאמר מכיוון מישהו מהשבק, מכיוון מישהו אחר, אין לי מושג, אבל הדברים האלה נאמרו, הייתה איזושהי תקווה שזה לא אמיתי, אבל אחרי שהיה ברור שזה אמיתי, התקשרתי לאשתי, אני זוכר, אמרתי לה, רבין מת. זה היה שעות לפני שהודיעו על מותו, כי ככה הרגשתי, זה הייתה, זה הרגיש לי...
ואחרי זה ההודעה מאיכילוב של איתן אבר, זה אחת ההודעות הכי מזעזעות שראינו בטלוויזיה. תגיד, אופיר.
סיפרתי לך רגע על הקפה, אתה יודע איפה ישבתי איתו הקפה? אם אתה נמצא על המדרגות, איפה שרבין נמצא, שאתה חוצה את אבן גבירול, פינת רמברנט, היה שם בית קפה בשם הפרטו. שם ישבתי עם דרור מול המקום שבו רבין נרצח.
ממש מול המקום, ממש מול. נכון.
תגיד, אופיר, אני חייב לשאול אותך, הרי אנחנו רואים מה קורה היום במדינה. לא למדנו כלום 25 שנה? שלא יהיה לנו עוד פעם חס ושלום ניסיון כזה עוד הפעם?
אני חושב שאנחנו רק, שדברים רק מחמירים. אני חושב שהשיח הרבה יותר קיצוני ובוטה עוד ממה שהיה, גם לצערי בעידודן של הרשתות החברתיות, שנותנות תמריץ מאוד גדול לשיח קיצוני, לצערי גם הנהיגים בכל העולם. תראו מה קורה עכשיו בין ארדואן לבין מקרון, בין בטורקיה ובצרפת. אנשים נרצחו על זה היום. היום הרגו שלושה אנשים בניס על מה שעל הריב בין ארדואן למקרון. אני חושב שתבינו את זה, אין שאלה שזה נשאר. זאת אומרת, יש כאן שיח, קודם כל של מנהיגים במרכאות, כי בעיניי זה לא הנהגה, זה הסתה. איפה? אנשים, באמת, אנשים, הבעיה שלנו מתחילה מלמעלה. אין היום מנהיגות אחראית. המנהיגות אחראית נחשבת למנהיגות אפורה. כל מי שמדבר במתינות, לא מעניין לשמוע אותו. כל מי שצועק וצובח ומסית ומדיח ומדבר בצורה קיצונית, אותו שומעים, לא יש רייטינג, הוא מדליק את האנשים, תשמעו, גם היום שמעתי שנתניהו אמר, סליחה שאני אומר, אבל הוא אומר, אני מרגיש שיש, שחיי משהו כזה, שהוא...
בסכנה, כן.
זה סכנה, הלו, סליחה, למה להגיד את זה עכשיו? מה זה עושה לציבור?
ברור.
למה אתה מדליק את האנשים? תשדר מתינות, תשדר אחדות, תשדר סולידריות, אל תשדר את הדברים האלה.
אופיר, מי שחי על מדורות, לא יוריד את האש.
אז לצערי, הרבה מאוד מנהיגים בעולם, וגם בצרכים הם מדורות, והציבור מאוד מתודלק, מאוד קיצוני. אם אתם קוראים דברים שנאמרים ברשתות, והאיומים, וההפחדות, והשיח, זה פשוט, אני אומר לכם, לא היה דבר כזה לפני 25 שנה, ועדיין נרצח ראש ממשלה. אז אם אתם שואלים אותי, אני אומר, כל ההפגנות היום, כל יום שאני שומע שלא נהרג אף אחד בכל הסיפור הזה של, שמתקיפים מפגינים, אני מודה לאלוהים.
מסכים איתך.
כל יום עלול להיגמר חס וחלילה וחס ושלום ברצח פוליטי.
ואנחנו מודים לך.
ואללה, שבאמת... תודה לכם, חברים. תודה, אופיר, שיהיה לך ערב טוב.
כל טוב.
במעבר חד.
אם לא תסלח...
איך תיקח? אנחנו לקראת סוף השידור, בימי חמישי אנחנו עושים את ווינר 16, אריה, רצים, 1, 2, טיק טק, שבת, ליגת העל, הפועל תל אביב, ביתר ירושלים.
X.
2. בני יהודה, אשדוד, ביום ראשון.
1.
2. מכבי פתח תקווה, הפועל חיפה.
X.
1. מכבי נתניה, הפועל כפר סבא.
איתך.
איתי, 1. קריית שמונה, חדרה. אני צריך לדלג. אני הולך פה על איקס, שבת ליגת העל קריית שמונה חדרה. אנגליה, שים לב יום ראשון. מנצ'סטר יונייטד ארסנל.
וואו. אני אפתיע בשתיים.
בשתיים? אני הולך על ממשיכים עם החמישייה שהם נתנו אתמול ללייפציג, אני הולך אחת. אסטון וילה, סאות'המפטון, אסטון וילה שבוע שעבר הפסד ראשון, פתחה טוב את העונה.
אחד.
גם אני אחת. אתלטיק ספרדית, יום שבת, אתלטיק בלבאו, סביליה.
סביליה.
בלבאו, סלטה ויגו סוסיידד.
איקס.
אחת. גרנדה לבנטה.
גרנדה.
לבנטה. גרמנית, שים לב, שתי נציגות ליגת אלופות. בורוסיה ששיחקה נגד ריאל. ולייפציג שהפסידה 5-0. כן. בורוסיה מינשנגלדבאך או לייפציג?
בורוסיה.
גם אני בורוסיה. פרייבורג נגד בייר לברקוזן.
לברקוזן.
2. ארטה ברלין, וולסבורג, גרמניה.
וולסבורג.
ארטה ברלין, סנט אתיאן מצרפת מערכת את מונפליה.
איקס.
אחת, אנג'ה מול ניס, ניס של היום.
אנחנו ניס שם רוצחים זה, אנג'ה.
רק בגלל זה, אנחנו אנג'ה. ודיז'ון, דיז'ון זה החרדה, לא?
100%.
דיז'ון מול לוריאן.
לוריאן זה השמפניה, לא סתם.
לא יודע, לא יודע. דיג'ון אני יודע. אני הולך על דיג'ון, על החרדל.
ואני על איקס.
יאללה.
אם לא תסלח...
איך תיקח? אתה יודע מה רציתי לדבר איתך לפני זה, אבל היה לנו אומס בתוכנית. אני קורא כאן היום... פרשן בכיר של ה-NBA, אני מצטט לך מה הוא אומר, קוראים לו ג'ון אולינגר. אני מתקשה להתלהב מהבדיה, יותר מדי, הבדיה חייב לקלוע, קשה לי להאמין שהוא יגיע לטופ של הליגה, מבלי להיות קלה מצוין, וכרגע הוא לא כזה.
אז בוא, אוקיי, אז אחד, קודם כל יש לו בעיה בקליעה, שתיים, אני מציע לא להתלהב יותר מדי מכל הפרשנים, כי חצי מהם זה יהודים. ושלוש, אני אחכה לבוקר שאחרי הדראפט, ואני אדע בדיוק מתי הוא נבחר.
ואני מחכה לקליעה שלו.
יאללה.
יאללה. אהלן אסף כהן, ספורט אחת.
אהלן, 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 טוב.
אנחנו קרבים למחזור עמוס בליגה האירופאית, תיגע לי במשחק שחייבים לראות.
אז קודם כל יש את שתי ישראליות.
בוודאי, בוודאי.
זה על כולם, זה אתה אומר מובן מאליו.
מובן מאליו, פטריק ויירה, תיתן לנו קצת משהו, תשמע, קשר גדול, אנחנו יודעים שהוא היה, איך הוא מאמן בניס?
אז צריך כל היו מרוצים מהעונה שעברה, ובתחילת דרכו, אבל הביא את הקבוצה לאירופה, קבוצה שבאמת מעניין לראות, לצד כל מיני שמות מוכרים יותר, ובראשם כמובן דנטה, הבלם הברזילאי, יש לו כבר כמה שנים שם, מוביל את הקבוצה, והם הביאו גם את מורגן שניידרלן, הקשר האחורי שהיה כמה שנים באנגליה, באברטון, במנצ'סטר יונייטד. יש להם גם שחקנים צעירים, כמו הבן של טורם, הבן הפחות מוכר של טורם, יש את החלוץ שמשחק בגלדבך, אז הבן השני שלו קשר שמשחק בניס, ובולט כמובן בהתקפה, קסטר זולברג, החלוץ הדני ש... תעונה, בעצם תעונת הפריטה שלו הוא עשה באייאקס לפני כמה שנים, הוביל אותה אז לגמר הליגה האירופית, הם השתתו למנצ'סטר יונייטד. קבוצה מעניינת, שחקת גם שלושה בלמים, כך שמבחינת באר שבע היא גם רגילה לשחק בשיטה.
אז זהו, אני רוצה לשאול אותך, כי גם אתה...
תגיד, הקורונה תיגמר עוד שנה, שנה וחצי, מתי תיגמר מגפת שלושת הבלמים?
וואי, זה מטורף, אבל אני רוצה לשאול אותך, אתה רואה הרבה משחקים בליגה האירופאית, וכמובן גם את הפועל באר שבע, אנחנו לא מדברים על התוצאות של באר שבע, כי אבוקסיס והפועל באר שבע, על התוצאות אני לא מדבר, אתה חושב שהעניין הזה שיוסי, כל הזמן עם המתפרצות הערב בניס, יכול לגנוב את המשחק שאתה רואה את שתי הקבוצות?
זאת תהיה סנסציה, לא משנה מה, זאת תהיה הפתעה, אם הפועל באר שבע תעשה את זה, היא תפתיע. אבל כן, הוא הוכיח את זה שהוא מסוגל לעשות את זה, גם באר שבע כמועדון הוכיח את זה בשנים האחרונות במפעל הזה, ונכון שניס, זו הגרלה קשה, כי בוא נגיד שמהקבוצות מהדרג הרביעי, זו אחת הקבוצות הבחירות, אבל זה לא איזה קבוצה עם היסטוריה באירופה, היסטוריה במפעל, ואנחנו יודעים איך זה עובד במפעלים האירופיים, יש משמעות למסורת, ואתה מצפה מבאר שבע שלפחות תעמוד שם ותבוא עם משחק טקטי טוב.
אנחנו קרבים, כן, אנחנו קרבים לסיום. אני רוצה ממך משפט, ליאור רפאלוב מול מוריניו, זה הכותרת שלי של אנטוורפן מול טוטנאם.
כן, מבחינתנו לגמרי, גם משחק היום, טוטנאם כמובן, בלי קיין וסון, ככה בהרכב של הליגה האירופית, אז כמובן שיש להם מספיק שחקנים טובים, בראשם גארת בייל, אבל ליאור רפאלוב, כל כך הרבה שנים באירופה, שחקן כל כך משמעותי, ראינו אותו גם כובש בשבוע שעבר, זה הזדמנות, מול מאמן כזה, מול קבוצות כאלה, לבוא ולתת את ההצגה, זה לגמרי עליו.
אסף כהן, ספורט אחת, המון המון תודה על הסקירה.
תודה רבה, ביי ביי.
אתה יודע שביום שני חוזרת הליגה הלאומית, גם הקבוצה שלך כמובן חוזרת, והיום הוחלט שקבוצה שתעמוד בהנחיות ליגה לאומית, הרי זה מסוכן, זה לא כמו ליגת העל, יש שם הרבה אנשים שעובדים מחוץ למגרש, תקבל 150 אלף שקל. רמת גן תקבל?
אם
היא עומדת בהנחיות. לא מפרים בידוד, עושים להם הפתעות במסכות.
מה שעומד מאחרי ההנחיה הזאת, אבל אני לא רוצה לשמוע גזעני, שחצי מהקבוצות בליגה הם ערביות.
והם לא עומדים בהרחיות?
יש בלגן גדול בכפרים הערביים, עם חיים כל החתונות.
אריה, סך הכל צריך מסכות, 2 מטר, ואנחנו נשארים בריאים.
אותי שכנעת.
יפה, תודה רבה לשר פלסר ועידן זנדני, לאחראי על השידור תום זוהר. אני משה פרימו, שיהיה לכם אחלה סוף שבוע.
יאללה, ביי.